הכל חי אונליין 93fm.co.il עם אבי נמרן.
ראש הממשלה בנימין נתניהו מכחיש כי היה מסמך הבנות על ויתורים משמעותיים במסגרת הסכם מדיני. יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין אמר כי העיתונאי נחום ברנע שחשף את הדברים שיקר. גם השר לשעבר בני בגין תקף את ברנע ואת העיתון ידיעות אחרונות. מעולם נתניהו לא חשב להכניס את סוגיית ירושלים למסע ומתן כלשהו, אמרו בכירי הליכוד. כינוס גדול של יהדות התורה שהיה צפוי להתקיים בירושלים מוטל כעת בספק, ייתכן ויערך בבני ברק או שהכינוס יתפצל לשני מקומות. על הפרק מיקום נוח להגעת גדולי הדור. גם העיתוי לקיום הכנס יום שלישי הקרוב או יום חמישי, סוף השבוע, עדיין נמצאים פתוחים על השולחן. מגעים מתקדמים בין סיעת יהדות התורה לבין סיעת בני תורה. את המגעים מנהלים שליחים מטעם כבוד קדושת האדמור מוויז'ניץ. בתוך כך גורמים בסיעת בני תורה אומרים כי הם אינם מקיימים שיחות עם ש"ס וכל הדיווחים בעניין אינם נכונים. שלום ואמת, חוברת שיצא לאור על ידי תלמידי הגאון הגדול הרב מאיר מזוז, עוסקת בהמשך מורשתו של מרן. החוברת עוסקת במגוון נושאים הקשורים להקמת מפלגת יחד, אך אינה מתייחסת לחיבור לרבני הציונות הדתית. הערב מארגנת מפלגת יחד כנס גדול בעיר נתיבות. קיים בנו חכמי ישראל. המוני בית ישראל ממשיכים בתפילות לרפואתו השלמה של מרן פוסק הדור הגאון הגדול רבי שמואל הלוי ווזנר בן רחל לרפואה שלמה, המאושפז במצב קשה בבית החולים מעייני הישוע. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני נתי חדד וישי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים הערב את המהדורה המרכזית עם כמה וכמה עדכונים, עוד מעט על מה שמתרחש ביהדות התורה והכנס הצפוי, לא ברור מתי ולא ברור איכן, אבל אכן מדברים על כנס גדול שיהדות התורה מארגנת, ייתכן כבר עוד השבוע הזה באמצעו או בסופו. אנחנו מנסים לברר גם את סוגיית המחלוקת. מדובר על הגעתם של גדולי הדור, בעיקר מבני ברק. השאלה אם להטריח את זקני הדור לירושלים או להעביר את הכנס לאזור המרכז, על כך דיונים, למצוא מקום ותאריך פנוי בכל האולמות הגדולים הללו. אבל מדובר בכנס המרכזי של יהדות התורה לקראת הבחירות, כרגיל כמדי ערב בחירות בשבוע שלפני הבחירות. במפלגות החרדיות גם בש"ס כאמור נערכים לקראת השבוע האחרון, מדברים על הסקרים ועל השינויים השונים בין הסקרים בסוף השבוע שעבר, נדבר גם על כך בהמשך. ואנחנו נפתח לפני הכל עם השיח הזה שמתנהל בין הליכוד לבין גורמים, בעיקר בידיעות אחרונות, העיתונאי נחום ברנע שחשף על מסמך ויתורים שנתניהו התכוון להכניס לתוך מסע ומתן מדיני, בהם גם ירושלים, ויתורים על דברים משמעותיים ונוספים. ואנחנו רוצים לפנות אל שמעון שיפר, איש ידיעות אחרונות. שלום וערב טוב לך אדוני.
ערב טוב.
גם אתה התייחסת לפני כשבוע, אם אינני טועה, באחת מתוכניות הטלוויזיה, שאלת את ציפי לבני על אותו מסמך שפורסם בסוף השבוע ועורר שערה. כלומר, ידעת מהמסמך הזה.
אני בהחלט הייתי מודע בתקופה האחרונה לעובדה שראש הממשלה נתניהו השתעשע, אם לומר את זה בשפה זולה, במסע ומתן מול אבו מאזן, היה מבוסס על החזרה לגבולות 67 עם חילופי שטחים. העניין הזה היה כמובן ברקע הדברים, שאת הפרסום האולטימטיבי הביא עמיתי נחום ברנע, מסמך שגובש בין האיש הקרוב ביותר לראש הממשלה נתניהו, גם קרוב משפחתו, עורך הדין יצחק מולכו, עם אישיות פלסטינית שהיא אמורה להיות גם קרובה מאוד לאבו מאזן. הדבר שחשוב ביותר להדגיש, משום שהתגובות הן פשוט, הן גובלות בטמטום כמעט. הם אומרים שום דבר לא סוכם. לא מדובר על מה שסוכם, הרי בדיוק ששום דבר לא סוכם. העניין הוא כאן, זה הנכונות של בנימין נתניהו, וזה לא פעם ראשונה כשמדובר במסעים ומתנים מדיניים, שהוא בהחלט מגלה נכונות ללכת רחוק אולי אפילו מראשי ממשלה שהיו לפניו, גם בעניין של רמת הגולן. לפחות 3 פעמים הוא הביע נכונות לרדת מרמת הגולן, אבל אחר כך כמובן הם תמיד מפנים את צבא מאשימה לגבי ראשי ממשלה אחרים.
שמעת את התגובות של בכירי הליכוד, יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, השר לשעבר בני בגין, הם אומרים שנחום ברנע שיקר, ידיעות אחרונות נתן במה לשקרים, לא היו דברים מעולם, זאת פחות או יותר האמירה שלהם.
אני חושב שכל המגיבים למיניהם נמצאים באמת במצוקה אמיתית, ואני חושב שמי שצריך להיות מרועיין כאן זה לא פרשן מדיני, אלא פסיכיאטר. אני חושב שמה שאנחנו עדים כאן זה שבכירים מאוד בליכוד, שרואים את הסקרים הפנימיים של הליכוד, והם רואים מה קורה לליכוד בשטח ומה הם הסקרים שלהם בעקבות הסקרים הללו, שבהם יש קריסה של מנדטים, הם יוצאים למערכה שהיא לדעתי לא המערכה הנכונה. בסופו של דבר ראש הממשלה נתניהו לא מתמודד מול ידיעות אחרונות או מול המוציא לאור של ידיעות אחרונות. הוא צריך להתמודד מול מציאות, הוא צריך להתמודד מול עובדות. אני חושב שתמיד לפני מערכת בחירות התקשורת עושה מאמץ לחשוף דברים, וכמו שלמדנו במקורות אצל אלישע בן אבויה, דע אמת ממי שאמרה. גם אם אתה חושב, גם אם יש לך ביקורת על המפרסם, תתייחס לגופם של דברים. כן. תתייחס בבקשה, מר נתניהו, האם הסמכת את האיש הקרוב ביותר אליך, שהוא בעצם ניהל מסע ומתן בשמך, עורך הדין יצחק מולכו, לדבר על גבולות 67 עם שינויים כאלה ואחרים, או שהאם הסכמת לרדת מרמת הגולן? זה ידיעה בלעדית, סיפור בלעדי שפרסמתי.
הסיפור כאמור פורסם ומכה גלים, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שידיעות אחרונות בחודשים האחרונים מכה בנתניהו ללא רחם, ואולי דווקא בשל הפלטפורמה הזו, הפרסום הזה גם הוא הופך להיות כפרסום מטעם, ולוקח הרבה מאוד עיתונאים חשובים מאוד עם רקורד של עשרות שנים, ושם אותם באיזשהו צד אחד שינסו בכל דרך לתקוף את נתניהו, וזה לא משנה בתחום המדיני, הפוליטי, הכלכלי, החברתי וכולי. אתה ערך מן הסתם לרחשי הקהל בתחום הזה לפחות.
אני חושב שמה שצריך לעמוד למבחן הקורא, זה מה שאנחנו קוראים אמת דיברתי. אני חושב שתפקידה של תקשורת זה לא להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולברך, כמו שאנחנו רגילים לומר בתפילה, לגבי הקדוש ברוך הוא. לא מדובר פה בקדוש ברוך הוא, מדובר פה בפוליטיקאי שנמצא כאן איתנו כבר השנה התשיעית, ואם אנחנו חושבים, עיתונאים, שיש לנו ידיעות ופרשנויות שמצביעות על התנהלות כזאת או אחרת, אנחנו צריכים לומר את זה. זה לא נוגע לידיעות אחרונות. אנחנו, החובה שלנו, ברגע שאנחנו מתיישבים ליד המחשב לכתוב את סיפורנו, או ברגע שאני מתראיין אצלך בתחנת השידור החשובה הזאת, המחויבות שלי היא אך ורק למאזינים שלך, ולא מר נתניהו, והמבחן שלי זה מבחן האמת, אם אני מדבר אמת, והאם אני חותר להגיע לאמת.
כלומר, אני שומע מדבריך שבעצם הכל בסדר עם נתניהו, הבעלים של ידיעות אחרונות, ונתניהו יכול להיות גם חברים מאוד טובים, והכל בסך הכל שמועות או פרי דמיונם של חלק מן הקוראים שרואים את הכתבות והמאמרים כולם באופן חד צדדי, והם נכונים. לרגע אני לא מטיל בספק את אמיתות הדברים, אבל יש ידיעות גם מן הצד השני שלא מוכנסות אחר כבוד לעיתון.
תביא לי ידיעה שלא נכנסה ואני אבדוק אותה. אני חושב שבסופו של דבר כל קורא עיתון צריך עם השנים, ואני בעניין הזה מוכן להסביר וללכת ולהיות באמת מצריך, כל קורא צריך למצוא לו את אותם אמצעי תקשורת או כותבים או משדרים שלהם הוא מאמין לאורך תקופה, וזה מה שצריך להדריך אותו. אנחנו היום הרי חיים בעולם שהוא רב ערוצי, מוצפים בתקשורת, ואני באמת מציע לכל קורא עיתון או לכל צופה או מאזין לרדיו לבחור את אמצעי התקשורת שלו הוא מאמין. אני חושב שזה חלק מעניין שאני מאוד מאמין בו.
כלום, מותר, רצוי אולי אפילו שבאמת תהיה אג'נדה בעולם התקשורת ש... נדע שערוץ טלוויזיה X הוא בעד Y והוא נגדו. בוא נלך לעיתונים, ישראל היום ברור פה נתניהו, ידיעות אחרונות נגדו, וזה לגיטימי. מי שירצה יקרא ומי שלא לא.
אני לא בעד אג'נדות. אני חושב שהמבחן היחיד שצריך לעמוד לפני כותב או לפני אמצעי תקשורת זה האם הוא מדווח בהגינות, ביושר, האם הוא מחפש להגיע לסיפור הבלעדי. הרי בגלל זה אנחנו במקצוע הזה, מצד אחד לתת את ההקשר ולהביא איתנו את הניסיון של השנים שאנחנו מסקרים ורואים אנשי ציבור, מצד שני זה באמת לחתור לאמת, זה הכל. כל השאר, כל אחד, אני חוזר ואני אומר את זה פעם נוספת, כל אחד הרי יכול לבחור לעצמו איזו תחנת שידור להכין לה.
אני רוצה לשאול אותך, מר שיפר, אתה בדרך כלל, תראה, בוא נשים את הטייטל שלך במקומו, אתה פרשן מדיני, אבל...
אני לא שמעתי מה.
אני אומר שאתה פרשן מדיני, אבל עיניך מן הסתם רואות את הרחש במערכת הפוליטית, ואני רוצה לשאול אותך, אמירות של מפלגות כמו ש"ס, יהדות התורה, מפלגות חרדיות שישבו באופוזיציה בבחירות הקודמות, בקדנציה הקודמת, ממהרות להודיע שהם יתמכו בנתניהו. אתה יכול לנסות להבין מאיפה זה מגיע?
אני שוב, יש כנראה איזשהו רחש בקו שלא שמעתי את החלק המהותי בשאלה שלך.
אני שואל על מפלגות שממהרות להודיע כבר עכשיו שהן תומכות בנתניהו. במקרה דידן מדובר במפלגות חרדיות, הבית היהודי ברור, אבל מפלגה כמו ש"ס שתומכת בנתניהו למרות שהיא הייתה באופוזיציה, זה דבר שדורש איזשהו הסבר אולי גם שלך.
אני חושב שכל מה שנאמר לפני הבחירות, גם לגבי עניין התמיכה במועמד זה או אחר לראשות הממשלה, אין לזה שום חשיבות. בסופו של דבר, המסע ומתן על הרכבת הממשלה ובמי כל מפלגה תתמוך, כל זה יתחיל ב-18 במרץ, לא לפני כן. כל מה שנאמר לפני כן זה ניסיון לפעמים נואש של ראשי מפלגות, בוודאי ככל שזה תלוי נגיד באריה דרי, שככל שהסקרים עושים לו רע, אז הוא פתאום גילה את אהבתו לבנימין נתניהו, ולפני כן הוא יכולתי לראות אותו מוצא דרך לדמויות אחרות. אני לא בונה על זה. יש דבר אחד שאולי אני אפתיע אותך. אני בניגוד להרבה מאוד פרשנים, אני חושב שכל הדרישות של המפלגות החרדיות בכל מה שקשור לחלוקת העוגה השלטונית והעוגה הכספית בדמוקרטיה הן דרישות לגיטימיות. המפלגות החרדיות מייצגות ציבור והן צריכות לקבל את חלקן בחלוקת העוגה, ובעניין הזה אני אומר את זה מכל הלב.
אוקיי, יש לנו קצת רעשים בקו, אבל דבריך בהחלט חשובים, ואנחנו עוד ננסה ליצור איתך קשר בימים הקרובים, אם נצליח לדבר שוב, כי באמת שקשה לנו, מעט לעת יש ניתוקים על הקו, אז אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך, אדוני. שמעון שפר, ידיעות אחרונות, תודה רבה לך.
תודה לך וערב טוב.
משמעון שפר, אנחנו עוברים ליעקב אחי מאיר, ערב טוב לאדוני.
ערב טוב לך.
אתה מן הסתם ראית את הסרטון מבית היוצר של הליכוד.
כן, ראיתי וגם הגבתי על הסרטון.
מאחר ואנחנו ברדיו ואנחנו מתקשים להראות למאזיננו ברדיו את הסרטון, נתאר כי מדובר בסרטון שבו יושבים קבוצה של נפגעי נתניהו, נקרא לזה כך, קבוצת תמיכה כזו, שיושבים סביב השולחן, אחד מהנמלים עובדת ברשות השידור, בעלי חברת סלולר לשעבר, ומצרפים אליהם מחבל מהחמאס, גם הוא באותה קבוצת תמיכה, וההקשר הזה כמובן מעורר תגובה של הרבה מאוד אנשים, תגובות שנויות במחלוקת, אבל אתה מגיב בתוקפנות יתרה.
אני לא יודע אם זה תוקפנות יתרה, אבל כאשר עושים השוואה או מעמידים על במה אחת, או יוצרים מחנה משותף, בין עובדי הנמלים לבין עובדי רשות השידור לבין החמאס, אז תסלח לי, אבל זה חוצפה שאין כמוה.
אולי...
זה יותר מחוצפה. אני כבר הגבתי על זה בחריפות ואמרתי משהו בנושא הזה. אגיד לך את האמת, אני רק מאוד מקווה ש ראש הממשלה נתניהו צורף לסרטון הזה מבלי שהוא ידע בדיוק מה נאמר בו. אני לא יודע אם זה קרה כך או לא, אבל מכיוון שאני מכבד את מר נתניהו, אז אני מאוד מקווה שהוא לא היה מעורב בתוכן של הסרטון הזה.
אכן, מצד שני, אולי מי שהפיק את הסרטון הזה ידע בדיוק את העוצמה של ה... שחור ולבן, את הבעד ונגד שיהיו סביב הקרנת הסרטון, וזה מה שהם רצו, לעורר שיח, לעורר אמוציות.
אני לא יודע, הליכוד טוען שזה נעשה בצורה, בנוסח הומוריסטי, אני לא מבין את ההומור הזה. אני חושב שטוב שהליכוד התנצל, תכן שההתנצלות שלו אינה מספקת, אבל זו הייתה טעות חמורה מאוד, מה עוד שהליכוד מבקש בוודאי גם את קולות עובדי רשות השידור. יכול להיות שימצאו עובדים שאולי, אני לא מדבר בשמם, אני רק מעלה סברה, שנעלבו מהסרטון הזה ולא יצביעו לליכוד. אני לא יודע אם זאת תהיה הסיבה או לא, אבל אני רק יכול לשער.
הרבה שנים שלך בתקשורת ואתה מלווה הרבה מאוד מערכות בחירות, אבל נדמה שהטכנולוגיה שנכנסה אלינו מוציאה ומפיקה סרטונים קצרים שרצים ברשתות. בעבר היו התשדירים בערוץ הראשון, ומי שראה ראה ומי שלא הפסיד, וזה באמת אולי מצריך חוש יותר מקורי מהרבה מאוד במאים, וזה מוביל אותנו אולי לרמה הזו שאנחנו רואים.
אני רק רוצה להזכיר לך, מכיוון שנער הייתי וגם זקנתי, אז אני זוכר את מערכת הבחירות לפני המהפך הראשון בשנת 1977, לאחר שהליכוד, אז גחל, ניצח בבחירות ב-17 במאי 1977, והתעמולה שהייתה נגד מנחם בגין, עליו השלום, הייתה ממש נוראה. הייתה ממש חדורת שנאה לראש הממשלה מנחם בגין. כך שיכול להיות, בוודאי הטכנולוגיה מתקדמת, כפי שאנחנו מגדירים זאת, אבל התוכן לפעמים נשאר מפגר כפי שהיה.
אולי אפילו הולך עוד אחורה יותר מאותה היסטוריה. עליה אתה מדבר, אולי שאלה אחת בסוגיית התקשורת, בכל זאת לא רק איש מקצוע אלא אתה גם חתן פרס ישראל ומכיר היטב את השיח שבין כלי התקשורת, האחד בעד, השני נגד, קשה להתעלם ממה שקורה בין ישראל היום לידיעות אחרונות, ואני רוצה לשאול אותך היום, האם המקום שבו אתה נמצא ומסתכל על ההיסטוריה התקשורתית של מדינת ישראל, האם זה ראוי שלכל עיתון או לכל גוף תקשורת ובלבד שהוא פרטי תהיה אג'נדה ברורה, אנחנו בעד, אנחנו נגד,
בהחלט, כשם שישראל היום ישנה אג'נדה, מגן בחירוף נפש על ראש הממשלה נתניהו, כך גם לידיעות אחרונות ישנה אג'נדה, שהוא מתפלל, אם אפשר להתבטא כך, לחילופי השלטון בישראל. כל עוד הגוף, סליחה שאני מתעטש, אני קצת מצונן.
לבריאות.
אבל אם הגוף הוא פרטי, ואנחנו נמצאים במדינה חופשית, אז הוא יכול לצדד במי שהוא רוצה. ככה זה גם במדינות אחרות בעולם. הטענה שלי היא כמובן לגבי הסגנון של המאבק הזה, בעד או נגד, ואני זוכר, אני לא זוכר, אבל זה לא מכבר אפילו מנהיג המחנה הציוני, חבר הכנסת יצחק הרצוג, אמר שראש הממשלה נתניהו אפילו היה אשם באותה קטטה שהייתה בה, במטוס, בשחקים, שרצו, לא יודע, דייל לא מכר להם שוקולד, כן מכר להם שוקולד, כן. אז אפילו בזה הרצוג היה, אפילו בזה נתניהו היה אשם בפילוג הזה לטענתו של הרצוג. אבל זוהי דוגמה אחת, וישנם גם דוגמאות אחרות, למשל הסרטון שאתה, או שאנחנו מדברים עליו. אבל בסך הכל, בקרב האוכלוסייה במדינת ישראל, כמו בתקופת היישוב, כלומר לפני הקמת המדינה, ישנו מתח רב בין שני המחנות העיקריים, המחנה הימין מרכז והשמאל מרכז והשמאל הקיצוני. זה תמיד היה וזה חוזר ביתר סט בתקופות בחירות.
השאלה הגדולה, מה זה עושה לפניה של התקשורת הישראלית, שגם בתקשורת עצמה אנחנו רואים מעין מפלגות פוליטיות, ימני קורא את זה, שמאלני קורא את זה, וככה התמונה מתבהרת בשנים האחרונות, וזה מעניין, זה נושא לדיון בפני עצמו.
כן, מה, במה לדעתך, עכשיו אני שואל, מה מבהירה התמונה לדעתך?
התמונה מבהירה שהפוליטיקה חותכת את העם לשניים, לא רק בפוליטיקה, אלא גם בתקשורת, גם בתרבות, גם בשפה, גם בשיח, גם במעמד כלכלי, זה פשוט חותך אותנו, ורואים את זה, התקשורת משקפת את מה שהעם למטה חש.
אני לא בטוח שהעם חש, בוודאי כל אחד מאיתנו יצביע למי שיצביע, זה יצביע לימין, לשמאל, או בוודאי למפלגות הדתיות, החרדיות, אבל אני חושב שבסופו של דבר, ואני לא אומר זאת על סמך סקר, אלא על סמך תחושה, אני חושב שמצבה הנוכחי של מדינת ישראל, מכל הבחינות, מהבחינה הביטחונית, מהבחינה המדינית, הבינלאומית, מהבחינה הכלכלית, אגב, מצבה הכלכלי של מדינת ישראל הוא מעולה, הוא מעולה.
מצבה של המדינה, שאלה מצבם של האזרחים.
כן, אבל אני חושב את האזרחים, כן. האזרחים מן התורה, היו רוצים לראות ממשלת אחדות לאומית. ככה נדמה לי. ככה לטובת המדינה. כאמור, אני אומר את זה על סמך
תחושה, אבל זה בהחלט לגיטימי, ברור. כן. אוקיי, יעקב אחי מאיר, איש התקשורת, תודה לך שהיית איתנו ערב הזה.
תודה וערב טוב לכם.
ערב טוב. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן
עכשיו אנחנו פונים לחבר הכנסת הרב משה גפני שלום
שלום ערב טוב
ערב בחירות השבוע האחרון הישורת האחרונה קודם כל אולי סקירה כללית על הפעילות שלך גם באופן אישי בהרבה מאוד חוגים חדשים קהלים חדשים למען יהדות התורה
כן, האמת היא שיש חידוש במערכת הבחירות הזאת בשני תחומים עיקריים. האחד זה קודם כל בציבור החרדי, אנחנו ממלאים אולמות, בתי כנסת, בתי מדרש, מה שלא היה בפעמים קודמות, שהצרות וכינוסים שמארגנים בשכונות שונות ובתי כנסת שונים, מלא באמת באופן... אנשים חמים לעניין הזה ורואים את ההתלהבות ואת ההשתתפות, זה החידוש הראשון. והחידוש השני זה קהלים חדשים. שבעבר לא חשבו בכלל לדבר על יהדות התורה, מפלגה חרדית, כל מה שנלווה לעניין הזה, ובעקבות ככל הנראה הפעילות שלנו בקדנציות האחרונות, גם בקדנציה האחרונה שבה היינו באופוזיציה וגם בקדנציה הקודמת שהיינו בקואליציה, ציבורים גדולים, אני לא יודע מה שזה יעשה בסוף בקלפי, אבל...
כן, קשה לעמוד את זה במספרים, אבל פתאום כן, אנחנו רואים רבים, חוגי אנשים בית.
רבים, אנשים רבים שמביעים הזדהות איתנו, אנחנו נמצאים בזה, אני הערב יש לי חוג בית בבית שמש, היה לי בסוף השבוע, אני מדבר על אנשים חילוניים.
חילוניים, כן.
בסוף השבוע חוג בית גדול מאוד בכפר סבא, ו... אנחנו מקבלים מעדה גדולה, חייבים לומר ש...
לא, גם צריך לומר שאולי זאת מערכת ראשונה שביהדות התורה באמת מפנים משאבים כלכליים כדי להגיע לקהל הזה.
דווקא משאבים כלכליים זה לא הצד החזק שלנו הפעם. היה לנו מערכות בחירות אחת אחרי השנייה, גם בחירות לרשויות, גם בחירות לכנסת, אבל אנחנו כן מפנים באמת זרקור ומפנים תשומת לב רבה לציבור שהוא איננו ציבור חרדי, הוא יכול להיות ציבור דתי-לאומי, ציבור מסורתי ואפילו ציבור שאיננו דתי בכלל. אנחנו משתדלים להגיע אליו ואנחנו גם מדברים אליו בכל הנושאים, כאשר הסיסמה העיקרית זה שהחקיקה החברתית איננה טרנד אלא מצווה.
אוקיי, אז נחזור לציבור שלנו שממתין לכנס הגדול שמדברים עליו ולא ברור מתי ואיפה. אתה יודע לחדש לנו משהו בעניין?
ההחלטה הסופית כנראה תהיה היום או הערב, וככל הנראה היא תהיה ביום שלישי ברחובה של עיר בבני ברק, והיא תהיה כמה ימים אחרי זה בכנס בירושלים.
כלומר, אנחנו... מפצלים את הכנס לירושלים ובני ברק, ובוא נאמר, כן. מדובר...
תראה, מאוד, מאוד קשה, יום חמישי הוא יום גשום ככל הנראה. אני לא חושב שמן הראוי שאנחנו נטריח את... מרן הרב שטיימן שייסע לירושלים ביום כזה, ולכן אנחנו מעדיפים לעשות את זה ביום שלישי ברחובה של עיר בבני ברק.
כאשר יהיה כנס נוסף בירושלים, ולא יד אליהו או ארנה או דברים כאלה?
לא, יד אליהו לא, וכנראה ארנה גם לא, זה... ארנה זה רק יום חמישי, לא, אנחנו כנראה לא נעשה את זה שם.
אוקיי, כשאנחנו מדברים על יהדות התורה שבוע וחצי לפני, ובואו נדבר בעיקר על דגל התורה, אתה מן הסתם שומע על מגעים בין חסידות ויז'ניץ לסיעת בני תורה, כמו מה שכולנו שומעים, אנחנו לא יודעים הרבה, אבל בסוף הנחת העבודה היא שכולם יצביעו יהדות התורה, זה מה שאתה מרגיש?
תראה, עברנו שנתיים מאוד קשות, חסרות תקדים באמת בהיקפם, אני חושב שאני הוותיק מבין חברי הכנסת החרדים, לא היה דבר כזה. זאת אומרת, המציאות הזאת שבה יש תוכנית על השולחן, תוכנית על השולחן שמחולקת לשני חלקים, האחד הנושא של היהדות במדינה, גם הנושא של הגיור, גם הנושא של הגיוס, גם שבת, גם נישואים וגירושים, תוכנית שלמה, לא שמדברים באוויר, תוכנית שיש חוקים ויש דברים שמונחים על השולחן, זה החלק האחד, והחלק השני זה הגזרות נגד הציבור החרדי, נגד משפחתו, נגד ילדיו, נגד אשתו, נגד הגברים שבציבור החרדי, לומדי הכוללים וכל נושא שקשור לציבור החרדי, היישובים החרדים, הכל נעשה על מנת לפגוע בנו בכל דרך אפשרית, שחיינו יהיו קשים כאן, שלא נוכל להמשיך באורח החיים, אורח החיים החרדי הרגיל, לפגוע בנו בכל דרך, גם דברים שהם אינם אידיאולוגיים, צהרונים, משפחתונים, מעונות, גנים, כל מיני דברים שאין בהם נושאים אידיאולוגיים מבחינתם, העיקר שלא נוכל לחיות כאן כאנשים חרדים. הכל מונח על השולחן. הצלחנו למנוע חלקים רבים, הצלחנו למנוע בקדנציה האחרונה שהיינו באופוזיציה. וזה ברור לגמרי שאם חס וחלילה יהדות התורה תגיע לכנסת הבאה מוחלשת, או שהיא לא תגיע חזקה כפי שצריך, התוכנית נמצאת על השולחן. ולכן אני חושב, גם מבחינת האינטליגנציה של הציבור, גם מבחינת היכולת לשפוט דברים, גם מבחינת הרצון, אני כך מעריך, להשאיר דברים שהם פחות חשובים, להשאיר אותם בצד ולהשאיר אותם לימים אחרים, אני חושב שבסופו של דבר הציבור החרדי מגלה אחריות והוא יצביע.
אתם שותפים מאחורי הקלעים למגעים הללו?
לא, אמרתי את מה שיש לי לומר בעניין הזה, ואני חושב שזה מה שיהיה בסוף. כך אני מעריך, אני לא מדבר רק על זה, אני מדבר על סוגים שונים של אנשים. יש גם אנשים פרטיים שיש להם... התמרמרות על נושאים פרטיים, וזה מטבע הדברים קורה. אנחנו מפלגה, אנחנו יהדות התורה, אנחנו מפלגה שאנחנו מקבלים את כולם, אנחנו מסייעים לכולם, אין אצלנו אפליה בעניין הזה, אתה יכול לבוא למשרדים של דגל התורה, לראות שעות קבלת קהל, אתה יכול למצוא חסידים וליטאים, ספרדים ואשכנזים, אתה יכול למצוא אפילו אנשים שאינם דתיים.
כן, ברור, אנחנו לא אוהבים להרחיב בעניין הזה, אבל ברור שישנה כאן במחלוקת שקיימת והיא תוססת כל השנה.
אני לא יכול מעבר לעניין הזה לעשות.
בהחלט. אני רוצה לדבר איתך על נהירה, לא יודע, עזוב את המילה נהירה, זה אמירה שהיא קצת אולי מוגזמת, אבל קולות רבים מיהדות התורה שעוברים לאלי ישי, שמגדירים את עצמם מאוכזבים, לא עשו לנו, לא דיברו אלינו, לא נתנו לנו, אתה רואה חסידים כאלה, אתה רואה ליטאים כאלה, אתם עושים משהו בעניין הזה?
אני לא יודע אם יש נהירה מהסוג הזה שאליה דיברת. אני מעריך שיש אנשים, אני מעריך כך, אנשים שגם בעבר לא יצביעו עבורנו. אולי אני טועה, אבל אם אנשים, מה שעומד לנגד עיניהם זה באמת הנושא המרכזי שעליו דיברתי קודם. הנושא של המאבק הקשה, שיש לאדם שומר תורה ומצוות, שיש לו כנגד החילוניות, או יותר נכון החילוניים בהנהגה הזאת שרוצים להפוך את הכל לחילוניות מהסוג הזה שלא נוכל לחיות כאן. אנחנו ביהדות התורה, אנחנו המובילים של המאבק הזה. זאת אומרת, ברור לחלוטין אם בוחנים את מה שהיה בשנים האחרונות, את התהליך שיהדות התורה הובילה, שיתפה פעולה אגב, שיתפה פעולה עם ש"ס, באמת שיתוף הפעולה היה שיתוף פעולה פורה, אבל להוביל, היא הובילה את המאבקים האלה. אני לא מעריך שיוני שטבון יהיה מאלה שיובילו מאבקים שהיהדות החרדית אמונה עליה, וגם לא אחרים. אני לא מעריך שזאת תהיה תמונת המצב. אני חושב שבסופו של דבר, אדם שמחנך את ילדיו לתורה ומצוות, אדם שחשוב לו שתהיה כאן יהדות במדינה, ולא שאנחנו לא נוכל לחיות כאן בארץ הזאת, אני מקווה שבסופו של דבר הוא יתעשת ויצביע ג' יצביע ליהדות התורה.
אוקיי, איך היחסים עם אריה דרעי בימים האחרונים?
בסדר, אני לא דיברנו לאחרונה. אני רוצה להגיד לך שאריה דרעי פנה אליי בשבועות האחרונים על כמה נושאים שהיו מאוד חשובים לו, ואני נעניתי, אף על פי שהם לא היו חשובים לי, אני נעניתי לזה. היה שיתוף פעולה בעבר, כפי שאמרתי, בינינו, אנחנו היינו מדברים כל הזמן, ואני מקווה שזה יימשך.
מה קרה? אותה פליטת פה? מה? עברו מים מאז, הרבה מאוד מים.
כן, אני, עדיין... לא חושב, אני לא חושב ש... אני לא חושב שזה נשאר. תראה, בימים רגילים, האמירה הזאת, פליטת הפה הזאת, הבדיחה הזאת, מי שמכיר את חוש ההומור שלי עם הבדיחה הלא מוצלחת הזאת, כאשר זה מדובר בפגישה סגורה, לא היה צריך לנצל את זה כדי להפוך את זה לנושא. בימים רגילים לא היו נוגעים בדבר הזה, זה בסדר, אנשים מכירים אותי. לא, אני אפילו לא ידעתי שאמרתי את זה.
אנחנו מכירים את חוש ההומור שלך, מצד שאנחנו גם מכירים אותך כאחד הפוליטיקאים החרדים היחידים שמבין את המדיה שנקראת וואטסאפ וסרטונים.
בסופו של דבר אני בשר ודם, וכשהתקשרו אליי יומיים אחרי זה, התקשר אליי איזה עיתונאי, לא מעיתון חרדי בכלל, ולא ממדיה חרדית, והוא אמר לי שאני אמרתי דבר כזה, אמרתי לא נכון, לא היה דבר כזה, אני לא חשבתי אפילו שאמרתי, אבל בסדר, מה לעשות, שמעו לי את ההקלטה, וזה נאמר לצערי הרב, זאת בדיחה אומללה, ואני לא חושב שהיה צריך, לא חושב שנהגו בהגינות בזה שהפכו את זה לנושא, מכיוון שלא עמד מאחורי המילה הזאת דבר וחצי דבר, וזאת הייתה בפגישה סגורה. לאחר מכן היה כנס, הייתי רחוק מהעניין הזה כרחוק מזרח כן. ממערב, וצר לי שניצלו את זה. אני לא מנצל דברים מהסוג הזה, במיוחד שמיד אחרי זה, ברגע ששמעתי, התנצלתי. לא חשבתי על הדבר הזה בכלל.
אין באמת משהו משמעותי בין ש"ס לדגל התורה בתקופה האחרונה?
ממש לא. ממש לא.
היינו פה לפני שבוע בסוג של שיח, של גניבת קולות האחד מהשני, ומלחמות.
אין גניבת קולות. אין דבר כזה שנקרא גניבת קולות. אין. יש מציאות שבאה במקום שאנחנו פועלים במשך כל השנה. מותר לנו לפנות לאלה שמקבלים מאיתנו את השירות.
עזוב את המילה גניבת קולות, הרב גפני. אם אני אגיע עכשיו למעוז של דגל התורה, ואני אשכנע אנשים להצביע למפלגה אחרת.
מה זה מעוז?
אנשים שהצביעו 4-5 מערכות בחירות לדגל התורה.
אני שואל אותך, איפה, בוא נדבר רגע, אופקים, זה מעוז של מה?
לא, נניח.
לא, אני שואל, מה זה נקרא מעוז?
מעלות זה מקום ספרדי של ש"ס, למשל.
מקום ספרדי, דווקא במעלות אין לנו עדיין מוסד, ואנחנו לא יכולים, אנחנו פתחנו...
לא, אני מביא דוגמה, מה פירוש מקום? אני מתכוון למקום שבו...
אבל במקום שיש בית ספר של החינוך העצמאי, ויש גני ילדים שלנו, ויש שיעורי תורה שלנו, ואנחנו פועלים שם כל השנה, ויש פעילות גם של הרב סורוצקי, של לב לאחים, או של כל מיני מוסדות קירוב שמזוהים איתנו, מותר לנו לבוא לאנשים האלה ולומר להם, אנחנו מבקשים שתיתנו לנו כוח כדי שנוכל לעזור לילדים שלכם שמתחנכים אצלנו ותצביעו עבורנו. מותר לנו להגיד את זה, או שאולי גם זה כבר אסור?
אני לא יודע מה מותר או מה אסור, אני שואל אותך, אתה מסביר, מה לדעתך גבולות הגזרה?
לא יכול להיות דבר כזה, לא יכול להיות על הדבר הזה איזשהו סיכום, לא היה כזה סיכום גם בעבר, וזה לא סותר את הנושא של שיתוף הפעולה בינינו לבין שם.
הרב גפני, אתה לא חדש בסוגיית בחירות, ואני אשאל אותך שאלה, אולי צריך לשאול רב, אבל בטח יש לך תשובה, כי עסקת בה, אם לא במערכת הזו, בבחירות קודמות. אדם שעובד ברשת מסוימת, במקום מסוים, שמשוייך למפלגה מסוימת, חייב מדינה קראת הטוב להצביע לאותה רשימה?
לא, אני לא יודע לענות על השאלה הזאת. לפי דעתי, אין תשובה לשאלה הזאת. אדם צריך לעשות את השיקול הרחב של הדברים. זאת אומרת, בין יתר הדברים הוא צריך לקחת בחשבון מהי השקפת עולמו, מה הוא חושב שצריך לעשות, ולהכניס בתוך השיקולים שלו גם את הנושא של הכרת הטוב. בסופו של דבר הוא עובד או ילדיו מתחנכים במקום שבו סיוע לאותה מפלגה שמסייעת לו או לבניו או לבנותיו, הוא צריך לקחת את השיקול הזה בחשבון.
גם אם זה בניגוד לרבותיו?
אדם חרדי רגיל צריך ללכת לשאול את רבו.
אוקיי, אז אני רוצה לספר לך סיפור שהתרחש בתענית אסתר. אני מספר אותו לראשונה למאזינים, כי שוחחתי מראש הכולל הזה לפני דקות אחדות כאן מתחת לשידור. מספר ראש כולל מבני ברק, שיש לו כולל של בראשותו של הגאון הרב יורם אברג'ל מנתיבות. נכנס למרן רב חיים קניבסקי ביום חמישי תענית אסתר. שאלה בפיו, האם הוא צריך להגיע לכנס של מפלגת יחד, כי הוא חייב משום הכרת הטוב לרב אברג'ל שכך קיבל הוראה. ואמר לו מרן רב חיים קניבסקי בשום אופן לא, ותפרסם את הדברים. בדקנו את זה גם בביתו של רב חיים קניבסקי לפני כמה דקות, ונותנים לנו אישור עם טקסט מסודר לפרסם אותו, אחד מהנכדים. זאת אמירה מאוד משמעותית.
כן, אז זה לא קשור לשאלה הקודמת כמובן, מכיוון שהעניין הזה של בו הרב יורם אברג'יל שאמר בבחירות הקודמות, שרבותיו זה מרן הרב שטיימן ומרן הרב קניבסקי, והרגע שהוא עצמו אמר את הדבר הזה, אז בוודאי שאם בא מישהו ושואל בקשר לעניין הזה, אז הוא צריך לעשות מה שרב חיים קניבסקי אומר, זה ברור לגמרי.
כלומר, אני מבין מדבריך ש...
זה לא קשור אבל להכרת הטוב בכלל.
לא, כן, לא, בסדר.
כן, זאת שאלה נכונה ובתשובה שכמובן...
שאלה במקומה ששואלים בערב בחירות, הרבה מאוד אברכים...
אני לא שמעתי מזה.
כן, לא, אנחנו עכשיו לראשונה מפרסמים את הסיפור הזה. ש"ס יכולה לסגור הסכמים עם קהילות אשכנזיות שנעזרו בעבר על ידי דרעי?
אין לי תשובה מוכנה לשאלה הזאת, מכיוון שהשאלה הזאת היא איננה שאלה שעומדת על סדר היום. היא לא עומדת על סדר היום, מכיוון שאני לא מכיר בשנים האחרונות קהילות שנעזרו על ידי או על ידי דרעי. אני לא מכיר דברים כאלה. אני מכיר דברים שעשינו בשביל כלל הציבור, אנחנו לא עשינו בשביל קהילה מסוימת. ואני מעריך שאריה דרעי, גם כשהוא היה בסי כוחוב, שהוא היה שר הפנים וכדומה, הוא לא עזר לקהילה מסוימת, הוא עזר לכולם. הוא עזר לכולם בשווה, ואנחנו מאוד מעריכים את מה שהוא עשה, ואני מקווה שהוא מאוד מעריך את מה שאנחנו עשינו.
כן, הערכה היא הדדית. אני רוצה לסיום, אם אנחנו כבר מדברים וסוגיית דגל התורה, לסוגיית בני תורה אנחנו פחות רוצים להיכנס, כי באמת שהדברים עדיין לא ברורים וידועים, אבל אני רוצה לשאול אותך לפחות, מה מבחינתך ייחשב הצלחה שלכם, של דגל התורה, בבחירות הקרובות?
9 מנדטים.
9?
כן.
אוקיי.
8 זה הצלחה.
כלומר, מבחינה ריאלית, 7 מנדטים אתה בסדר עם זה.
אני לא בסדר.
6 זה כישלון.
אני רוצה 8.
כן, רוצה, אבל...
אני רוצה, ואני חושב שזה בר השגה.
אוקיי. אחוז הצבעה קצת גבוה בגלל הערבים.
יש בכל מערכת בחירות בעיות שיוצרות פגיעה במנדטים למפלגות שונות. אחוז הצבעה גבוה יכול לפגוע במפלגות הבינוניות והקטנות, באופן יחסי. אי אפשר לדעת היום מה נקרא בינוני ומה נקרא קטן. ויש דברים נוספים, כל מיני בעיות אחרות. יש בעיות של הסכמי עודפים, שאגב אנחנו חתמנו עם ש"ס, אנחנו מיד בהתחלה, אני דיברתי עם אריה דרעי וחתמנו על הסכם עודפים מיד בהתחלה, לא חיכינו עד היום האחרון. ויש כאלה שלא חתמו על הסכמי עודפים, כמו העשייה הערבית המאוחדת וכמו יאיר לפיד. דרך אגב, אני רוצה לומר לך, הדבר כזה לא נתקלתי מאודי. יושב בן אדם כמו יאיר לפיד, אני מכיר היטב, מקצועית, אני מכיר את מה שהוא עשה, הוא לא עשה דבר וחצי דבר. מעבר לעובדה שמעם אפס על הנושא של הדירות, רשום על שמו בטאבו, שהוא כמובן לא הצליח בזה לשמחתנו הרבה, וכל העולם נגדו, והוא אומר אני אמשיך את זה, אבל הדבר הכי חמור, שהוא לוקח דברים שאני עשיתי, כמו חישוב מס מאוחד של בני זוג, כמו את הנושא של ניצולי השואה, שזה חקיקה שאני העברתי ביותי יושב ראש ועדת הכספים, שאני עזרתי גם בתרופות, גם בקצבאות שמקבלים, גם בגמלאות, גם בהשבת הרכוש מבנק לאומי, כל הדברים האלה אני עשיתי וקבעתי את זה בחקיקה, והוא הולך עכשיו ומדבר בפני ציבור, ולוקח את הקרדיט לעצמו, ואנשים
לציבור אין לציבור אין את הנתונים כדי לבדוק את זה.
אבל זה פשוט לא יאומן, בן אדם עומד מישיר מבט מול הציבור, ומשקר במצח נחושה, ועולה בסקרים, זה פשוט לא להאמין, זה סכנה למדינה וסכנה לנו.
אוקיי, אני חוזר למה שאמרת, 7 מנדטים זה בסדר?
7 מנדטים לא בסדר, 8 זה בסדר.
לפי מה? הניתוחים הפנימיים שלכם
לפי מה שאנחנו רואים בשטח, אנחנו רואים גם את האנשים שחמים לעניין ונמצאים, ואמרתי, וגם מה שאנחנו רואים בקהלים חדשים. יש גם מקומות שבהם הרב סורוצקין פועל, אני מסתובב איתו הרבה, יש מקומות שאנחנו רואים שתהיה להערכתנו עלייה גדולה במספר הקולות שנקבל. אני מקווה שלא נתבדה, ואם זה יהיה כך, אז 8 מנדטים, זה יהיה דבר ריאלי.
מעניין מאוד. אוקיי, נמתין ונראה. הרב גפני, תודה רבה לך על הדברים האלה.
צריך גם תפילה.
בוודאי. שיהיה בהצלחה רבה ושיתקבלו התפילות. חבר הכנסת הרב משה גפני, תודה רבה, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי נמרן.
פרשננו מני גרה, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
שמעת את דבריו של חבר כנסת הרב גפני שמדבר על הכנס?
כן, קצת גנב לי את הסקופ, אבל נביא גם את הפרטים הנוספים, למה זה התבטל מירושלים וסיבת ההתנגדות. זה הוראת מרן האדמו"ר מגור, שחשש שבירושלים כינוס שיתקיים ברחובה של עיר עלול להביא לאחר מכן ל התגודדות והסחפות להפגנות ואלימות בסיום האירוע, כל פעם באיזושהי טוענה אחרת. בירושלים מורגלים יותר בהפגנות, בבני ברק אין בעיה במישור הזה, ההתפזרות לאחר האירוע המוני הוא לא בעייתי, כך מניסיון העבר. אבל מה שכן, לאירוע בבני ברק לא יוכל מרן האדמו"ר מגור להשתתף, יש איזשהו אירוע בחסידות גור. האירוע בבני ברק ברחובה של עיר, לגבי האם מתקיים אירוע נוסף במקום סגור בירושלים, העניין הזה עדיין לא סגור. למעשה במהלך כל היום הזה היו כל מיני חילופי דברים, שני אנשים שמרכזים את הטיפול בסיפור הזה, זה ראש עיריית בני ברק, מזכ"ל אגודת ישראל, הרב חנוך זייברט, ומצד דגל הרב מנחם שפירא, סגנו בבני ברק, וגם המזכ"ל המחראי על המחלקה המונציפלית, זה עדיין בהגדרה הזו בדגל התורה, ולמעשה בשלב מסוים כבר סגרו על כך שהולכים על ארנה בירושלים, ואפילו הודיעו, ודובר על כך כיצד זה ייראה יומיים לפני הכינוס של בני תורה שמתקיים ביום ראשון שם, שיהדות התורה מתכנסת בארנה, אבל בסופו של דבר העניין של ארנה ירד מסדר היום, כנראה בגלל הסיבה הזו, לא מצאתי בינתיים הסבר אחר, והכינוס הוא ברחובה של עיר כבר בעוד יומיים בבני ברק. מעניין יהיה מאוד לראות את ההתפתחות של זה, את ההשתתפות, בחורי ישיבות, מתי זה יתקיים בצהריים או בערב, והם יחתלו סדרי לימוד.
למגעים בין בני תורה לדגל התורה, מה אנחנו יודעים על הקשר שמנסה ליצור שם, לפחות שליחים מטעמו של מרן כבוד קדושת אדמו"ר מויז'ניץ ואחרים?
לכן צריך לדייק, לא בין דגל התורה לבני תורה, בקו הזה שבין דגל התורה לבני תורה אין שום ערוץ, שום הידברות, שום דבר, לא ממש שום כלום, וזה אולי הדבר שמפריע יותר מכל לאנשי בני תורה, זה שדגל למעשה משדרת להם את המסר של לא סופרים אתכם, שלא מדברים איתם אפילו. אבל הרבי מויז'ניץ, כבר דיברנו על זה בזמן הגשת הרשימות, רוצה לעשות הכל בכדי להביא לאחדות במחנה, זו מטרת העל מבחינתו, ולכן אם צריך בשביל זה לנסות ולהגיע אל מעונו של מרן הרב אורבך ולדבר בעניין, לראות אם ניתן להשיג איזשהו פתרון, הוא לוקח על עצמו את המשימה הזו, שיגר את מזכיר המועצת הרב מרדכי שטרן להעביר את המסרים ותאם את הפגישה, כבר מחר היא צפויה להתרחש, ושם לא ידוע ולא ברור, שני גדולי התורה נפגשים, שני מנהיגים ביהדות החרדית, מה שקורה שם או מה מתרחש משם אני לא רוצה לנסות להאריך או לא להאריך, זה לא משהו שנוגע לעניין של פרשנות, זה גדולי תורה, וזה השדה והשוחד שלהם.
כלומר, בשבוע האחרון עושים הכל כדי לאחד את השורות, ולא למצוא ציבור גדול שיעדר מן הבחירות, או שיצביע למפלגה שהיא לא יהדות התורה, לפחות בעניין הזה, ומי שעושה את המלאכה הזו, אתה אומר, אלו גדולי האדמו"רים, ובראשם האדמו"ר מויז'ניץ. המגעים עם ש"ס לא קיימים עם בני תורה, נכון?
המגעים עם ש"ס התמעטו בימים האחרונים, גם בבני תורה משדרים מסרים הרבה פחות אופטימיים ממה ששמענו בעבר, אפילו פסימיות. כנראה שבש"ס לא מוכנים לתת איזושהי הצהרה, שזה למעשה דרישת הסף של בני תורה. הצהרה בעניין הגיוס, הצהרה לא פשרנית בעניין הגיוס, אני לא יודע לומר בדיוק מה הנוסח שהם מבקשים במדויק, אולי אי הצטרפות לממשלה שלא תבטא לגמרי את חוק הגיוס, זה למעשה הכותרת הראשית שהיו רוצים לקבל במחנה בני תורה, אבל גם דברים שפחות מזה כנראה בש"ס לא מספקים להם, ולכן בשלב הזה גם האופציה הזו מתמעטת והולכת, ואופציית הפתק הלבן היא האפשרות הכי סבירה שנראית כרגע לעין.
אוקיי, מני גרה, תודה לך על הדיווח הזה, ועכשיו אנחנו עוברים אל כתבנו הפוליטי גואל והקנין. שלום גואל.
ערב טוב אבי.
ערב טוב, בליכוד רוחשים וגועשים.
כן, הם רואים בעין לא יפה שם את ההתבטאויות של יושב ראש המוסד לשעבר מאיר דגן, מה שהוא עשה אתמול מבחינתם זו הייתה שחיטה של נתניהו, דיברו על איזשהו כינוס, משהו מן עצרת מחאה המונית שאמורה לכאורה הייתה להיות הפוליטית, וקיבלה כיוון מאוד ברור גם בשילוט שראינו שם שהחזיקו נציגי המפלגות, בעיקר מפלגות השמאל, מרץ והמחנה הציוני, וגם האמירות של מאיר דגן שהוא מדבר על כך שנתניהו הדבר היחידי שנתניהו עושה זה להיות עסוק בהישרדות הפוליטית שלו ומעבר לכך שום דבר אחר. היו שם אמירות מאוד קשות, אמירות שמבחינת יובל שטייניץ לאמירות שיכולות לסייע לאיראנים בהתנהלות, בהבנה איך שבישראל רואים את הגרעין האיראני, ובכלל הוא שיחק לידיים של הנשיא אובמה, ככה בכל אופן טוענים אנשי הליכוד. יריב לוין אומר כבר אתמול בערב שאת הפטפטת הזאת היה כדאי לעצור ולא להמשיך אותה. מאיר דגן מזיק עם אותה פטפטת, וכמובן מירי רגב בדרכה היא אומרת למאיר דגן, אתה שאתה מדבר על כך שנתניהו זה הנהגה לא אחראית, האם גם כשביקשת מנתניהו להאריך לך את הכהונה כיושב ראש המוסד, גם אז חשבת שנתניהו זה הנהגה לא אחראית? אבל בהחלט הם לא... המציאות כאשר מתחילים לדבר לנתניהו ולליכוד בנושאים, בליבת הנושאים שנתניהו מעליב לא לדבר עליהם, שזה נושאים חברתיים כלכליים, בהחלט בליכוד זוזים ימינה ושמאלה, לא נוח להם הסיטואציה, גם לא באמת יש להם מה לענות.
אוקיי, נסתפק בדברים הללו שלך, גואל והקנין, תודה רבה לך, אנחנו חותמים את השעה הראשונה, תודה לאסתי פלד העורכת, לנתי חדד על הביצוע הטכני, כנבי מימר, אנחנו שווים לשעה נוספת מיד אחרי חדשות השעה 8. יישארו איתנו, ערב טוב לכם.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
השנייה המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד. נתי חדד על הביצוע הטכני, ואנחנו פותחים עם בני רבינוביץ והרב יוסף שווינגר. שלום וערב טוב לכם. איך המתח אצלכם שבוע וחצי לפני?
למה שיהיה מתח?
אני לא יודע, בחירות, עובדים, מנסים להביא כל קול.
אני יודע שכל הנוטל עצה מן הסקנים אינו נכשל, ככה שמי שבאמת נוטל את העצה הנכונה מהסקנים הנכונים, לא צריך להיות בכלל במתח.
כן, השאלה היא מי הם הסקנים הנוכחים, על זה הנכונים, על זה בדיוק הדיון.
כל אחד פועל את רבותיו, אין לי ספק בזה אפילו.
זה היה לפני כמה ימים נכנס יהודי חשוב מאוד נכבד, אני לא אציין את שמו כי אני לא ביקשתי את רשותו, אבל קיבלתי עדות ממקור ראשון, ששאל את מרן ראש הישיבה הרב שטיימן, שיש בחור שאבא שלו הורה לו לא להצביע בבחירות, מה עליו לעשות? האם הוא צריך לשמוע בקול אבא שלו או לא? ומרן ראש הישיבה ענה לו באופן פשוט וחד, זה הרי כמו כל דבר שבא אבא ואומר לבן לעבור על דבר מצווה, לעשות עבירה, הרי ברור שהבן לא צריך לשמוע לו. אז ברור שהבחור צריך להצביע בבחירות עבור רשימת ג'. זה תשובת מרן ראש הישיבה, ואני חושב שלא צריך יותר מזה.
היה גם איזה סיפור על ויתור של הרבה מאוד כסף של איזה אחד מהפעילים.
נכון, והסיפור הוא נכון.
ביררת אותו?
כן, כן, כן.
מה, ספר לנו?
שוב, אני לא אוהב להיכנס לשמות, כי אני לא ביקשתי רשות, אבל...
אז בלי שמות.
אחד העסקנים בירושלים נכנס בפורים לאחד החשובים של סאטמר, והוא בא ואמר לו, אם אתה לא מבטיח לי שאתה לא תעבוד עד הבחירות, אני משלם לך 80,000 שקל. ואותו אחד הרים טלפון לנכדו ונאמן ביתו של מרן ראש הישיבה, הרב דוד שפירה, ואמר לו, מה עליו לעשות? והתשובה הייתה נחרצת וברורה, שיוותר על ה-80,000 שקל וימשיך לעשות את עבודת הקודש.
מה שמעניין שאותו עוזר של אותו אישיות ציבורית שירוצה לו הסכום, הוא כנראה כזה רף פעלים שאותו חסיד סאטמר הסכים להשקיע בו כזה סכום, אני ביררתי אודותיו, יש קצת סתירה בין הסכום הגדול שהציעו לו לבין היכולת שלו להביא מאות אם לא אלפי, אם לא 10 קולות, אבל עוד פעם, סיכמנו שלא נכנסים לשמות, אז נשאיר את זה ככה.
לא דווקא, אם מישהו דיבר בשמו, הוא לא מתבייש בשמו, אבל...
אבל הרב שווינגר, אני מבין שנימת הזלזול שלך היא צינית מאוד. בכל הכבוד לציניות שלך, אני בדקתי את
המתות השוויון לאותו בחור,
כנראה שלך, אני חושב שלך בהחלט לא היו מציעים 80,000 שקל וגם לא 20,000 שקל, כל אחד עם היכולות שלו,
כן, אני מודה, אני באמת מודה, נשמע לי סיפור קצת הזוי, אבל בוא נמשיך, אני הייתי רוצה לשאול אותך בני באותה הזדמנות,
כן.
אני ראיתי את אחד ממודעות הפרסומת של יהדות התורה ג' ונאמר בה או פורסם בה המפלגה החרדית ביותר. אתה יכול להסביר לי מה ההבדל בין זה לבין ש"ס? היא לא מפלגה חרדית, לא כל כך הבנתי, או אנשים שאלו אותי ולא ידעתי כל כך להסביר את ההבדל.
תראה, אם אני מבין נכון, אני...
אתה לא חייב לענות מיד כמו שאתה חושב.
אני בשמחה יענה לך, אני לא בורח משום דבר, אתה יודע שאני לא בורח, ואם אני רוצה להגיד שאני לא רוצה לענות, אני לא יענה. אם אני מבין נכון, המודעה הזאת כנראה מיועדת לציבור של... אני אומר שוב, אני לא נמצא במטה הסברה, אינני יודע, אבל התחושת בטן שלי, לפי מה שאני ראיתי, זה כנראה מיועד לחסידי חב"ד, שבהוראת רבם, האדמו"ר מחב"ד, שבשעתו קבע שהציבור של חסידי חב"ד צריכים להצביע לרשימה החרדית ביותר. ואני מבין שהמודעה הזאת מכוונת אליהם, והרי זה דבר...
תסביר לי למה יהדות התורה יותר חרדית משעס.
זה ברור, אני לא אמרתי שוב יותר
חרדיות. לא הבנתי את התשובה כל כך.
לא, תשמע, זה לא בערי להפוקה ממישהו. הרשימה החרדית ביותר היא ללא ספק רשימת יהדות התורה. אין על זה ויכוח.
על סמך מה אתה אומר את זה?
רוב בניין ובניין של גדולי ישראל אומרים להצביע לרשימת יהדות התורה, אבל חס וחלילה
לא על זה שאלתי אותך, שאלתי מה
זה נקרא
רשימה יותר חרדית, הם מתפללים יותר בכוונה, הם לא קוראים עיתונים.
לא, בגלל שבש"ס יש גם קהל גדול מאוד שהוא לא חרדי.
בדיוק, ש"ס מייצגת ויש לה קהל בוחרים. גם שהוא לא ציבור חרדי, ברובו הגדול
המחיה... לא, אני אסביר למה, כי עכשיו גם יהדות התורה פונה לעוד קהלים, אז אולי צריך לבטל, שלא נתבלבל.
אני רציתי על הדרך הזאת לשאול אותך, מדוע רשימת ש"ס היא יותר חרדית, למשל, מהרשימה של אלי ישי? אולי תיתן לי בדיוק פה את ההבחנות...
בדיוק את אותו תירוץ, תסתכל את כמות הרבנים שהיו שבוע שעבר בכנס ביד אליהו, ריה נותנת, רוב רובו של ההנהגה הספרדית הייתה שם.
אז הנה, אתה נתת גם את התשובה בשבילי.
כן, אבל אני חושב שצריך להיזהר בהגדרות כאלה, אנחנו לא רוצים עוד פעם לחזור על המהפכות בבתי הסוהר, אם אתה מבין למה אני מתכוון.
טוב, יאללה, נו רבותיי, בואו נתעסק בעניינים משמעותיים. יש פה הרבה מאוד קולות על הפרק, ואנחנו מדברים על סיעת בני תורה. נתחיל איתך בני, מה אתה יודע לספר לנו על המסע ומתן איתם?
אין לי שום מושג וצל של מושג לפי...
הרב שווינגר יודע?
רק שנייה,
אני שומע רק ספידים חדשות לבקרים, אין לי מושג של מידע מהימן.
אני שמעתי את חבר הכנסת הרב גפני דיבר מקודם בצורה מאוד ברורה, מאוד פשוטה, שאני לא חושב שהגיע הזמן שנשים את הדברים במקום, לא יעלה על הדעת שיהודי חרדי שראה את כל מה שקרה בשנתיים האחרונות, ולא יבוא... ביום שלישי הבא להצביע בבחירות. זה הכל, זה לא משנה לאן הוא שייך, למי הוא שייך, אם הוא חבדניק או בן תורה או חסיד ליטאי, לא משנה בכלל לאן הוא שייך. ספרדי, אשכנזי, כמובן.
אהבתי.
הרבה מאוד אנשים אומרים מצד שני, בני, ששומעים את האמירה הזו שלך, שלא ייתכן על הדעת שאנשים שמודרים במשך תקופה ארוכה, באלף, בית, ג', ד', ואני לא רוצה לפתוח את זה כאן, נקראים אל הדגל יומיים לפני הבחירות.
אף אחד לא צריך לקרוא למישהו לבוא להצביע. אני חושב שכל יהודי שיש לו טיפת עירת שמיים וטיפת דאגה וטיפת, אתה יודע מה, זיכרון קצר, לא ארוך, כי הממשלה האחרונה לא הסתיימה לפני הרבה זמן. היא רק לפני חודשיים, אנחנו סיימנו את הממשלה הרעה, המרושעת הזאת, האכזרית הזאת, גם כלפי היידישקייט בפועל, גם כלפי החלק הגשמי של הציבור החרדי. אני צריך לקרוא למישהו לדגל? צריך, בן אדם צריך להיות, הייתי חושב, פשוט בלי שיהיה לו טיפת הרגשה, או פשוט סנילי. אדם סנילי, ששכח
אוקיי.
מה שהיה פה לפני חודשיים.
אתה רוצה לומר משהו בעניין?
לא, אני חושב שמבחינתי זה מוצע, רק אני חושב שאנחנו עד ליום הבחירות האחרון, אנחנו נתקל במידעים כאלה ואחרים, לקחת את הכל בפרופורציה ולא, אין צורך להישחק.
אוקיי. בני רבינוביץ והרב יוסף שווינגר, תודה רבה לכם. על נתניהו לא דיברנו היום, נדחה את זה להמשך השבוע, תודה רבה. עכשיו לעניין אחר, ואנחנו עם הרב ניר אריאל, שלום לכבוד הרב.
שלום.
ראש כולל רב פעלים, נכון?
כן, כולל רב פעלים בן איש חי.
ממוסדותיו של הגאון הרב יורם אברג'ל, איכן הכולל שלכם?
בראשון לציון.
בראשון לציון. אני רואה כאן, לפני שנפתח אולי בנושאים באמת אידיאולוגיים העומדים ברומו של עולם, שולחים לי כאן איזשהו צילום, אני רוצה לאמת אותו איתך, צילום של מודעה שנתלתה היום ברשת הכוללים, ושם מוזמנים האברכים להגיע לכנס שנערך הערב בנתיבות של מפלגת יחד. אתה מכיר את המודעה הזו?
אני לא מכיר את המודעה, אבל היא נשמעת סבירה לחלוטין.
עד שקוראים למטה את השורות שנכתב, ועל כן איש לא יוכל לומר כי לא הוזהר לפני נקיטת אמצעים חמורה.
אני לא מייצג את הרב יורם, הכולל שלי הוא כולל של הרמזוז, אבל זכותו של הרב יורם לצפות מאנשים שמגדירים את עצמם כשומעי לקחו, או כאנשים שאומרים, תשמע, אנחנו אנשים שלך, הולכים בדרכים שלך ובפסקים שלך, לבקש מהם את העזרה שלהם, שלהם אליו, כדי שהוא יוכל להמשיך לעזור להם הלאה. אני מניח שהצלחה בבחירות תוכל לעזור למוסדות של הרב יורם בכל מיני דרכים. והוא אומר, תשמע, אני צריך את העזרה שלך, אני עוזר לך במשך שנים על גבי שנים שהמוסדות של הרב יורם קיימים, ואני היום צריך את העזרה שלך.
השאלה היא, מה עושה אברך שנמצא בדילמה? מצד אחד רבו ומוביל דרכו ומי שמנהיג את ביתו ואת אורחות חייו, השקפת עולמו, הוא אחד נניח מרבני מועצת חכמי התורה של ש"ס, והכולל שבו הוא לומד תורה זה כולל שממומן על ידי הרב יורם אברג'ל, והוא נמצא בין הפטיש לסדן, הוא לא יודע מה לעשות, מי קודם למי?
כולל, אני אומר לך כך, אני לא ראש כולל של הרב יורם, אני לא מייצג את הרב יורם, אבל כראש כולל, אני אומר לך כך. אברך, בסופו של תהליך, מאחורי הפרגוד, עושה את מה שצו מצפונו מורה לו. ומי שמרגיש שזו, וכך אני אומר לאברכים שלי גם, מי שמרגיש שמבחינתו זו עבירה, ושהוא לא יכול, אז אני לא רוצה להכשיל אף אחד, ולא רוצה לתת לאף אחד לחיות עם תחושה שהוא עשה את הצעד הלא נכון. כשאני קורא לאנשים לכנס, אני אומר להם, תשמעו, אני שמח שאתם אוהבים גדולי ישראל, אלה ואחרים, כולם אוהבים, כולם ברורים. אני רוצה לציין בפניכם, למה אני רואה חשיבות של כך וכך. אני מודע לכך שיכול להיות שכל אדם ורבותיו, אני רוצה שיקראו את השאלה והתשובה שלנו, שישמעו את הצד שלנו, שיבינו למה חשוב בשעה הזאת, לדעתי לעשות כך וכך. את הצעדים שבהם בוחר הרב יורם. והוא אומר, אני רוצה לפחות שאברך יבוא ויגיד, אני מוכן לשמוע כמה זה חשוב לך. ולא יגיד, אני לא קשור לעניין הזה. בסופו של תהליך, מאחורי הפרגוד, כל אדם יוצא מצפונו. ולכל אדם יש את את מה שהוא מרגיש, הוא הצו האלוקי, ואני לא רוצה מעולם להגיד לבן אדם, לך נגד הצו האלוקי שלך.
הנושא הזה הוא באמת נתון לכל אחד שישאל את רבותיו, כי לא, לפחות אנחנו כאן, אני חושב שגם כבוד הרב הסכים איתי, לא יכולים לתת כאן איזושהי אמירה נחרצת בעניין הזה. יש גדולי דור ואיש איש יעשה על פי רבותיו, ובשאלה הזו מי קודם למה, האם יש חיוב בבחירות מדין הכרת הטוב, האם לא.
ועוד... יש חיוב לשמוע, זאת אומרת שמוע בין אחיכם ושפטתם צדיק, יש חיוב לשמוע. יש אנשים שמרשים לעצמם לא לשמוע.
הבאנו בשעה הקודמת באמת התלבטות כזו של אחד מראשי הכוללים שדיבר איתנו אגב מתחת לשידור, ואחר כך אימתנו את הסיפור הזה עם ביתו של מרן רב חיים קניבסקי. הוא ניגש אל הרב ושאל אותו האם ללכת אל הכנס הזה, וזה כולל של הרב יורם אברג'ל. הוא אמר לו לא ללכת, אמר לו אבל הסגרו לי את הכולל. הוא אומר משמיים יפתחו לכם מקום אחר ולא לדאוג. יש לנו גם עוד מעט, אנחנו נקבל גם אולי הקלטה להשמיע את הטקסט הזה בדרך אלינו. אני רוצה לשאול אותך על החוברת שיצא שלום ואמת, הרב ניר, ברשותך. מן הסתם ראית את החוברת הזו,
חוברת שהוצאה על ידי לטובת הרב מזוז, אני מבין?
בוודאי, תלמידי הרב מזוז הוציאו את החוברת הזו.
יוצאות כל מיני חוברות חדשים לבקרים רבה אמונתך. כן, אז כן, אז ראיתי את החוברת.
השאלה היא כזו, שם לאורך כל הדרך, וזה מה שמנסים כותבי החוברת אולי להציג, שממשיך דרכו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, הוא ייבדל לחיים טובים, הגאון הגדול הרב מאיר מזוז. ומסתמכים על סיפורים, עובדות, ראיות ודברים כאלו ואחרים. השאלה היא כזו, יכול להיות שזה בסדר וזה נכון, אנחנו קטנים כדי להכריע. יש מועצת חכמי התורה שמונתה בחייו, טוענים בשעס, והוויכוח הזה ידוע, אני לא רוצה לעסוק בו, אני רוצה לעסוק בשאלה של החיבור לציונות הדתית. האם זו באמת הייתה דרכו של מרן הרב עובדיה יוסף?
מרן הרב עובדיה יוסף היה כל כך גדול, שהם הרגישו שהדעות שלהם באות בין השאר לידי ביטוי בדאגה שלו לצרכים שלהם ובצורת הפסק שלו. זאת אומרת, הם הרגישו, הם לומדים את הספרים שלו, הם מרגישים מחוברים אליו, הם הרגישו שהוא מייצג אולי לא 100% את השקפת עולמם, אבל...
מי זה הם שאתה הדבר... אומר הם? הרב אליקים לבנון, הרב דוב ליאור,
הרב אולי מלמד? אולי בנושא רמת רגישות מסוימת, האם הוא הגיע לאותה רמת רגישות בנושא ארץ ישראל, שהם מרגישים, התשובה אולי לא, אבל הם הרגישו שהוא כל כך מכבד את הדרך שלהם, את הדעה שלהם, ושהוא מבין אותם, ושהוא שומע אותם, והוא לא מבטל אותם, שהם לא היו צריכים כל כך, הציבור הציוני דתי החזק, החרדל, כל כך להרגיש שהנה אני איתו ביחד במועצה. כי הם ידעו שהוא אדם קשוב, אדם שפותח 400 שוטים.
האם כבוד הרב יכול להגדיר לנו מי זה הם? כי השאלה כאן מאוד מאוד דקה, ואנחנו מכוונים לקהל מסוים, הרי בסוף,
הציבור, הזה... בוא נאמר הציבור החרדל, הציבור העממי, הדתי-לאומי, שנושא ארץ ישראל חשובים לו, ונושא הציביון היהודי של מדינת ישראל חשוב לו.
אנשים אז... שהצביעו בבחירות הקודמות הבית היהודי והתאכזבו.
אנשים שהצביעו הבית היהודי והתאכזבו, אנשים שהצביעו שף, ומרגישים שהיום שף, לא ממשיכה את הדרך של ההקשבה לציבור.
הרב דוב ליאור שליטה והרב אליקים לבנון לא הצביעו שס.
הרבה מהציבור שלהם ייתכן שהרב דוב ליאור לא הצביע שס, אבל הדברים ידועים.
כלומר, זה אנשים שהצביעו הבית היהודי בבחירות הקודמות.
הם אשכנזים, הרבה מהציבור הזה הצביע שס.
למרות שמרן הרב עובדיה הגדיר את הבית היהודי כבית של גויים בבחירות הקודמות, הם הצביעו הבית היהודי.
יש חלקים כאלה שמכבדים מאוד את פסיקותיו של מרן הרב עובדיה בכל נושא ועניין, ומביאים אותו ומרגישים שהוא מחובר, הם לא מסכימים איתו בנושא הספציפי הזה. וזה יכול להיות. והיום כשמכבדים, אז הם לא הרגישו כל כך רחוקים, אבל הם מרגישים מנודים. הם הרגישו מחוברים לרב עובדיה. למרות חוסר ההסכמה בנושא א', ב', ג', הם הרגישו שיש להם אוזן קשבת אצל הרב עובדיה. הם הרגישו שהדעות שלהם נשמעות גם אם לא מוסכמות. הם הרגישו לא מחוץ לגדר. הם הרגישו שהתנועה הזאת, הצורה שלה היא יותר מדי קלילה. היא לא מייצגת את הבית היהודי שאנחנו היינו רוצים. אז בסדר. הרב עובדיה, עם כל זה שהוא היה נגד המפד"ל או נגד הבית היהודי, כי הם לא מייצגים את הערכים שלנו, את הרמת
העירת שמיים שאנחנו מצפים לה. אבל עכשיו נוצר חיבור, עכשיו הם קיבלו בעצם הסכמה, הכשר לדרך, להשקפה.
הרי לא הצטרפנו לבית היהודי.
לא, בסדר.
רשימת יחד לא הצטרפה לבית היהודי.
חד משמעית לא הצטרפה לבית היהודי, אבל בהחלט צירפה לתוכה.
הדרך של הבית היהודי היא 10 דרגות ברמת העירת שמיים, אני אקרא לזה, במקום אחר.
אבל היא צירפה לתוכה רבנים עם השקפה אידיאולוגית מאוד מובהקת וברורה, שסתרה את השקפתו של מרן הרב עובדיה יוסף. אי אפשר לפתוח שוב את ההיסטוריה.
ובדי שהיה מחלוקת אידיאולוגית, ואני, הרבני
הרב דוליאור, אז אם אפשר לומר באותו משפט, אנחנו ממשיכים.
התשובה היא כנראה שלא. אני לא מדבר על הרב דוליאור, אני מדבר על קהלים שמקשיבים, הן לרב דוליאור,
הן למרן הרב עובדיה. האם אפשר להגיד באותו משפט, אנחנו ממשיכים את דרכו של מרן, ואנחנו מכניסים לתוכנו את הרבנים הללו? האם זה מסתדר לך?
בהחלט. מרן הרב עובדיה, מבלי להכניס אותם באופן פיזי, נתן לקהלים האלה את התחושה שהוא קשוב להם, גם אם הוא לא מסכים להם. הוא קשוב להם, הוא מכבד אותם, הוא לא מתנגח איתם, והוא יגיע למקומות שלהם לתת דרשות, והוא ישמע את הטענות והמענות שלהם, כמו שהוא שומע 400 פוסקים בכל תשובה ביביה אומר. הוא לא נידע אותם.
השאלה היא למה...
הוא היה מחובר עליהם, גם אם לא באופן טוטלי.
לא,
כיום, האנשים האלה אומרים, אנחנו רוצים להרגיש חלק ונחלה בבית אבותינו. יש לנו חלק בבן ישי. אנחנו חלק מהמערך הזה. אז כן, מגיע להם להרגיש שהקול שלהם נשמע, והאינטרסים שלהם והדברים והאידיאולוגיות החשובות שלהם אכן באות לידי ביטוי, ושהם נמצאים שם כדי להגיד אותם.
אוקיי, נמצא איתנו הקו הרב רפאל מזוז. שלום הרב מזוז.
שלום, שלום.
האם אפשר להגדיר אותך גם כאחד מתלמידיו של ראש ישיבת כיסא החכמים, הגאון הגדול הרב מאיר מזוז?
אני הייתי התלמיד שלו, ואני עדיין התלמיד שלו, אף על פי שאני לא נמצא שם עכשיו. אני 28 שנה הייתי בישיבה, אני קיימתי במספר דברים בישיבה, ואין חולק שמי שמכיר את הישיבה, מכיר טוב את מה שעשיתי בישיבה ולטובת הישיבה.
תראה, שקוראים את החוברת, שלום ואמת, אני לא מבין באיזה סתירה, אני מבין שאתה חי בסוג של סתירה, מבחינה אידיאולוגית, השקפתית, עכשיו עם הקמת מפלגת יחד, וכשקוראים את החוברת הזו, אני לא מבין מה הסתירה. אותה דרך שהייתה נשארה.
הדרך של, שהם עשו, האנשים שהם קוראים להם נאמנים של הרב מזוז, קרי, אליהו ישי ואותם אנשים מתוך הישיבה או מסביב לישיבה, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד להם, אני יודע בצורה ברורה עד כמה, אם מבחינת האידיאולוגיה, עד כמה הרב צמח מזוז, שהוא המנהל של הישיבה, שהוא מורי ורבי, הוא אדם, עד כמה שהוא היה אנטי ציוני בעניינים האלו שהם קוראים להם, הוא נגד זה.
ואני יודע מקרים... הוא קרא לו להצדע בבחירות או לא להשתתף
איתם? אני עוד לא, לא.
הוא
נגד
הציונות.
אני רוצה להגיד לך בצורה ברורה, אני יודע, ואני לא רוצה למכות שמות, של אנשים המקורבים היום שם נמצאים בשולחן שם, שהרב צמח דאג שהם לא יתגייסו לצבא, שהם לא ילכו לצבא, כי הצבא הזאת תהרוס אותם. היא תהרוס אותם.
בהחלט,
בזמנו... לא, השאלה אבל אם הוא עשה את זה מתוך אידיאולוגיה או מתוך...
ההחלמה מבחינת הישיבה הוא לא עדיפות לאומית ראשונה?
בוודאי, אבל אחר כך לומר, היום לומר, והיום שאני רואה סטיקר...
האם הישיבה תומכת...
אם אני רואה סטיקר מסתובב ברחובות של קץ שאומר בעד מי שאינו תורתו אומנותו להתגייס, מי שמע דבר כזה? אף פעם לא שמעתי בכיסא החכמים דבר כזה.
אז בוא אני אומר לך,
חבל שלשבש
יש היום מסגרות.
הרב ניר אריאל, אנחנו כבר ניתן לך את אפשרות התגובה, אני רק רוצה למצות את השיחה.
הרב ניר אריאל, אני לא ידעתי שניר אריאל מדבר. שלום עליהם
הרב ניר. שלום
הרב מיכאל
מזוז, מה שלומכם?
מצוין.
אני רוצה לשאול אותך הרב מזוז, מה אתה בעצם כתלמיד, או אתה אומר הרבה מאוד שנים בישיבת כיסא רחמים, מה אתה מרגיש היום? מה בעצם אתה טוען? מה אתה אומר?
מה אני טוען? אני קרוע, קרוע, עד עמקי נשמתי, מה שעושים לעולם התורה הספרדי, ומה שעושים לישיבה ולאברכים. אני אומר לך, תשמע אבי, בכיסא רחמים יש שם אברכים משי, תמידי החכמים עצומים, בקים בשס, בקים בשולחן ערוך, בבית יוסף, ובכל דבר ודבר, שהם באמת בקים עצומים. ערי שמיים אמיתיים. לצערנו הרב, לצערי הרב, אני רואה יש שמה כמה אנשים זוטרים, אינטרסנטים, אינטרסנטים שהם כל הזמן...
אז מה, זה שוב אותו סיפור?
קודם כל דבר אחד, דבר אחד שאני חייב להגיד את זה. אני חייב להגיד דבר כזה. אני, מה שקראתי ב...
לא, רגע, רגע, לא, 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 רגע, רגע, אבל בוא, אני לא בשום כבודם של גדולי הדור, לא, רגע, רגע, רב רפאל מזוז, אתה רומז פה ככה דברים משידור ומיד בורח לסיפור. אתה בעצם טוען את מה שטוענים סביב רבנים אחרים גם, שיש אנשים שמוליכים את ראש הישיבה שולל.
לא,
רפאל
מזוז, האם ניתן להוליך את ראש הישיבה שולל?
הראש הישיבה אי אפשר להוליך אותו שולל, אבל...
האם הוא חושש מלהביע את דעתו מול הרב צלח מזוז או מול אדם כלשהו?
בכבוד, דבר, הרב מזוז, דבר.
הראש ישיבה אי אפשר להוליך אותו שולל, והדעות שלו הן דעות ימניות מאוד, ואפשר להיות חרדי עם הדעות הימניות של מרן ראש הישיבה. אפשר להיות בעולם של ש"ס עם הדעות הימניות של... של מרן ראש הישיבה.
לא יודעת, חרדי שווה שמאלן? אני לא צריך להגיד את המשוואה.
רגע, רגע.
יש חרדים דעות ימניות?
ניר אריאל, ניר אריאל, אני רוצה להגיד לך משהו שאתה לא יודע את זה. ראש הישיבה, הוא אוהב באמת את אריה דרי. הראש הישיבה קרא לאריה דרי. הוא רצה לעשות שלום בין אריה לאלי. הוא רצה את זה. זה נכון, אבל אני, ואין מי שיגיד לי לא נכון, שאני ביקשתי שהוא ייפגש איתו, היו אנשים שאמרו לי, רפאל, אריה ייפגש עם ראש השיבה רק עם אלי ישי, ריבונו של עולם, אתה היית אצלו שעות אצל ראש השיבה, תן...
מי זה אתה?
אריה להיות שם שעה אחת.
חד משמעית, בוודאי שלא.
שעה אחת לאריה להיות אצל ראש ישיבה לדבר איתו ולהסביר לו מה קרה, ונכון שהראש ישיבה יש לו את הדעות שלו, הראש ישיבה יכל להיות בשעת ולהסביר את הדעות שלו מצוין. אלי ישי 13 שנה היית בתור יור ולא הכנסת אותו כי אתה פחדת מהדעות הקיצוניות של ראש הישיבה. פתאום אתה התחלת לחבק אותו כי אתה, התחלת להרגיש שאין לך רב. על מה אתה מדבר בכלל? אני יודע בצורה ברורה, סליחה, דיברתי עם האנשים שם וביקשתי מהם פגישה מארי שארי ייכנס לראש ישיבה, לא, רק עם אלי, למה? למה לעשות דבר כזה?
אוקיי,
הרב
מזוז, אפשר ברשותך, הרב מזוז, קח נשימה.
תשמע, אבי, אני...
אוקיי, הבנתי את הסיפור. הסיפור ברור.
לא, רגע, שנייה, רגע. להגיד אחר כך שמי שנלחם על
הכבוד
של ראש הישיבה...
עובדתית זה
שקר.
עובדתית, מרן ראש הישיבה, והנה פה בשידור אני אומר... אין בעיה בשמות, השמות לא מזמין אותי. עובדתית, מרן ראש הישיבה מוכן להקדיש לארץ שעתיים, לא שעה, שעתיים לבד, בארבע עיניים, הנה אני אומר פה בשידור.
השמות בשידור?
אתה יכול להגיד שאני אומר לך בשם מרן ראש הישיבה.
רגע, רבותיי, רק שנייה, ברשותכם, רבותיי המכובדים, אנחנו הגענו פה לדיון.
רגע, אבי, להגיד שאנחנו לא מכבדים את ראש הישיבה, שאנחנו נותנים סטירת לחי, אני יודע... שכמה שנלחמו נגדו, נגד מרן ראש הישיבה, הוא אדם קדוש, הוא קודש קדשים, ואני יודע מי הוא. אני אחד מהיחידים שנלחמנו בשביל כבודו בכמה מקומות, וכל אלו שמתחילים להיות עכשיו כביכול, מספר 4 ו-5 ו-7 ו-8, שלא הכירו מה זה ראש הישיבה. שכל דבר שהיה להם מטרה...
רבי רפאל, אולי כבודו ירגע, אני מבין שסערת רגשות.
הרב רפאל,
הרב רפאל מזוז, בוא תירגע, קצת סערת רגשות, אני מבין שנגענו שם באיזה נקודה, וזה ככה, רגע, אבל דברי חכמים בנחת נשמעים.
אני אענה על כמה נקודות.
בבקשה, הרב ניר אריאל.
נקודה ראשונה לגבי הנושא שמרן ראש הישיבה מאוד אוהב את אריה דרעי ומעריך את פועלו. ולא רק שהוא מעריך, הוא ביקש לקרוא אותו אליו, והוא מוכן להיפגש איתו בארבע עיניים, במשך לא שעה, גם שעתיים ושלוש. אני אומר את זה כאן בשידור, בשם מרן ראש הישיבה. לא שעה, אך גם שעתיים ושלוש, אם זה מה שיביא את השלום המיוחל, זה כנראה יקרה לאחר הבחירות, ומרן ראש הישיבה יושב איתו גם לפני הבחירות, והוא הזמין אותו למעלה מחמש פעמים, הן בכתב והן בבקשה מהאנשים, okay. והוא להיפגש איתו ללא אלי ישי. כמובן שבסופו של תהליך צריכים לשבת השניים ביחד. אבל כרגע...
אוקיי, רגע, שים נקודה על...
אריה,
רק שנייה, רק שנייה, הרב מזוז, לא שמעו אותך, רק שנייה. הרב מזוז, אנחנו השתקנו אותך כי לא שמעו אותך.
אמרו לנו, אין פגישה עם ראש הישיבה בלי...
אוקיי, הרב מזוז, אתה שומע אותי, רבי רפאל מזוז, האם שומע?
בפעם אחת אמרו לראש הישיבה...
הרב רפאל, שמענו אותך, תן לי רק לענות, תן לי רק את ההזדמנות לענות, הרב רפאל. אני מאוד מכבד אותך. חשוב לי לציין שוב ושוב, מרן ראש הישיבה מעריך את אריה דרעי, אוהב את אריה דרעי, יש לו המון המון... המון המון פעולות טובות שהוא עשה בחייו, אין בזה שום שאלה בכלל.
אוקיי, נקודה, הרב אריאל, נקודה. הרב מזוז, אתה היית סגור עכשיו, לא שמעו מה שאמרת עד עכשיו בשידור. אתה בעצם טוען שהעובדות הללו לא נכונות, אני שומע אותך מתחת לשידור צועק כל הזמן.
רגע.
אוקיי, הרב רפאל מזוז, אני מחזיר אותך לשידור, ברשותך. בוא תענה נקודתית על העניין הזה בצורה ברורה, לא יודע איך הגענו לדיון הזה אם אריה דרעי מוזמן או לא מוזמן, אבל לפחות שנסגור את הפרשייה הזו כאן.
כמדומני מזוז... שיש 5 מכתבים ו5 פעמים שפנו לאריה דרעי,
אוקיי.
להגיע.
הרב מזוז, שומע אותי הרב מזוז?
אני איתכם.
אוקיי. הסוגיה הזו של הזמנת אריה דרעי, מה אתה רוצה לומר? לא שמעו מה שאמרת עד עכשיו, תחזור שני.
אני אומר שרה בצורה ברורה, בוא, אני אסביר את זה בצורה ברורה. עוד בזמנו, עוד באלול, היינו צריכים לעשות פגישה עם אריה דרעי וראש השיבה. היה לנו קשה להכניס את אריה דרעי לראש השיבה, כיוון שכמה אנשים מסביב לא...
האם הרב חיים רבי לא ניסה, האם ראש השיבה לא עושה כמה מכתבים?
תן לי לגמור את כל מה שאתה לא יודע, ואני אענה לך על הכל. תשמע לי. אז שאחר כך, ברוך השם, הכנסנו. את רב אריה. הכנסנו, היינו צריכים להכניס את הרב שלום כהן, אדם מבוגר, אדם שבאמת רצה את השלום, ראש הישיבה, אני יודע מה שעבר ביניהם, אבל שתי הגדולים רצו את השלום, היה קשה, ומי שרוצה לפרט שאני אסביר לו את זה בפירוש.
האם בסוכות הוא לא היה
קשה? ניר אריאל היה קשה מאוד, ברוך השם הכנסנו, הצלחנו להכניס, והיו טלפונים מכל מיני מקומות מחוץ לארץ ומארץ, באיומים מכל מיני מקומות.
אפשר להם על ראש הישיבה? אני שואל אותך, אתה מכיר אותו?
לא מראש הישיבה, אז אתה לא מבין אותי, ניר אריאל. למה אתם עושים דבר כזה להכניס את האנשים שאנחנו לא רוצים שיכנסו? אז בוא נסביר לך עוד משפט. אחד מהרבנים של מרן הרב עובדיה מתבטא ואומר לי, לרפאל מזוז, אלי ישי כועס, למה אתה הורס לו את כל מה שהוא בונה? תשמע מה הוא אומר. למה אתה...
מה זה קשור למשפט הזה?
אני לא אחראי למילה של כל הסכם פוליטי. זכותו של כל הסכם פוליטי.
רגע, רבותיי, בואו נעצור כאן. רק שנייה, השיח הזה קצת הולך ו...
אתה מונח בתוך הניואנסים. אבל מי ששלח אותך, הוא מונח בתוך הניואנסים. והוא יודע בדיוק מה היה. ועכשיו, כאשר זה התחילה מערכת הבחירות, ניסינו להכניס את ראש את אריה דרעי, ואני דיברתי עם אדם שקול שם דווקא, לא אנשים מהאנשים ככה זוטרים, ויש לו אינטרס מסוים, והוא אמר לי,
אני לא יודע, אתה מדבר איתי על פעילים ועל עסקנים, אנחנו לא במקום הזה בכלל, אני לא יודע למה אתה מכל
כך
מי העסקנים ומה האינטרס
שקלומים. זה לא עם תלמיד חכם שאני לא רוצה לקרוא את השם שלו.
טוב.
לא רלוונטי.
אוקיי, הלאה.
דרעי היה בערב כיפור, כמדומני שם.
בערב ראש השנה זה היה.
בערב ראש השנה דרעי היה, ואלי ישי היה שם, אני שואל אותך. הוא נכנס בהתראה של חצי שעה בלי שאלי ישי יהיה?
אלי ישי לא היה שם.
לא היה, אז דרעי ישב עם הרן ראש הישיבה
לבדו. אבל לא על זה בכלל.
לא על זה, זה היה בערב ראש השנה. היו, היה או לא היה. שאלה מאוד פשוטה, הרב רפאל. שאלה מאוד פשוטה.
כאשר נכנסה מערכת הבחירות לתוך האקשן, אז דיברו איתי, אמרו לי, רפאל, בוא תכניס את
אריה. שאלה מאוד פשוטה. דרעי היה אצל ראש הישיבה.
רגע, הרב ניר אריאל, אתם פשוט...
אתה טענת שדרעי לא היה אצל ראש הישיבה ולא הוזמן ולא...
לא, אין ביניכם תקשורת פשוט. אתם מדברים על שני דברים שונים. רגע, בוא נעשה סדר. לא יודע איך הגענו לדיון הזה. זאת לא הייתה מטרת הדיון, האם אריה דרעי נפגש עם ראש ישיבת כיסא רחמים, מהגאון הגדול, הרב מזוז, או לא נפגש איתו, אבל הגענו כבר, ואנחנו בשידור חי, שומעים ויכוח בין שני אנשים שמתווכחים על עובדות. שוב, היה דרעי בערב ראש השנה.
לא, כבר אין ויכוח, נדמה לי שהוא הסכים.
אומר הרב מזוז שהוא מתכוון מהיום שבו הוכרזו.
האם דרי היה...
רגע, היה, הוא אומר לך היה.
בלי אלי ישי, בלב ראש השנה בערב יום כיפור.
התשובה היא שהיה...
ניר אריאל, אתה לא מכיר את הניואנסים האלו, ואני אגיד לך מי הכניס אותו. ועל מה
תכניס אותו? הוא התראה של חצי שעה, אבל הוא היה, אתה טענת שלא מקבלים אותו.
הוא היה ולא דיבר פוליטיקה. הוא היה ולא דיבר פוליטיקה.
רגע, אני שואל אותך, הוא היה עם ראש הישיבה והכניס אותו מבני הדעת.
שמה, ניר אריאל.
מבני הדעת הכניס אותו.
אז אני אדבר איתך בטרידות, אבל הוא היה שמה.
הוא היה, אז זה הכל.
מי ידיעת מהאנשים, מאחרים, שהם נלחמו נגד. על מה אתה מדבר? אתה לא יודע את הדברים האלו.
אבל הוא היה, אתה טענת שלא נתנו לו להיכנס בלי אלי ישי, עובדתית הוא היה.
אז אתה לא שומע אותי, אבל אתה אפילו
אני לא יכול להגן.
טוב, רבותיי, עד כאן, זה באמת, זה כבר פשוט דרדר למקום טוב. אני עוצר אתכם בשידור, רבותיי, חבל, רצינו לדבר קצת אידיאולוגיה וקצת בדברים...
אתה נכנסתי כל הזמן להסקנות הפוליטית שמישהו אמר ומישהו ביקש.
לא, לא יודע איך הגענו לעניין הזה, לא יודע איך הגענו לעניין הזה, זה באמת לא הנקודה אם נכנס או לא נכנס, אתה טוען שהיה בראש השנה, הוא לא מתווכח על זה, הוא אומר שהתחילו הבחירות, מאותו רגע, לא נתנו לו להיכנס.
הראש ישיבה, שהוא נכנס אליו ראש השנה, זה היה בזכות אנשים שלנו, שהצלחנו להכניס אותו.
הרב מזוז והרב ניר אריאל, אני מבטיח לכם שיחה מחודשת בהמשך השבוע. לא,
אבי, משפט אחד, סליחה. אני יודע מזה ראש ישיבה, הוא אדם קדוש. הוא אדם קדוש, וחכמים, היזהרו בדבריכם. אני קראתי באיזו חוברת מסוימת.
היזהרו בגחלתן, אתה מתכוון.
בגחלתן. אני רק רוצה לשאול
ברשותכם. רבותיי, אנחנו חייבים לסיים.
אני רוצה לשאול מאיפה הקביעה הזאת.
אנחנו בזבזנו... מה?
הרב רפאל מזוז טען בשיחה שחרדי לא יכול להיות עם דעות ימניות. הייתי רוצה לשאול, מאיזה בית מדרש הוא ספג את
הכל?
מאיזה בית מדרש? בית מדרשו של אריה דרעי? מאיזה בית מדרש?
חרדי יכול להיות בדעות ימניות, וחרדי יכול להיות בדעות שמאלניות.
אוקיי, אני מבטיח, רגע רבותיי, הרב ניר אריאל ורפאל מזוז, אם אפשר, הטכנאי, תוריד נא את שני המכובדים משידור. יופי, תודה רבה. הרב ניר אריאל והרב רפאל מזוז, רבנים מכובדים, אנחנו ננהל שיחה נוספת במהלך השבוע על אידיאולוגיה, על השקפת עולם, על חינוך, על הלכה, על דרך חיים. פחות נעסוק בפוליטיקה הצרה הזו, מי הזמין את מי וכמה פעמים הוא הגיע ואם נתנו לו להיכנס או לא. לא זה המהות ולא זה העניין, אנחנו רוצים לדבר באמת על דרכה של תורה, וזאת הייתה מטרת השיחה, אנחנו נעשה אותה בהזדמנות אחרת. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, יש לנו חוב גדול של פרסומות. נשוב אחר כך עם כמה תגובות בסוגיית החוברת שדיברנו עליה ועוד עניינים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו עכשיו רוצים לעקוב ולשמוע על מצבו של מרן פוסק הדור, הרב רבי שמואל הלוי ווזנר, בן רחל, לרפואה שלמה. שלום לדוקטור בייר ממעני הישועה.
שלום, שלום וערב טוב.
מצבו של הרב.
ברוך השם, להודות לבורא עולם, צריך חכמי שמיים, והקדוש ברוך הוא יעזור. הוא מושפז אצלנו בטיפול נמרץ מיום שישי, וזוכה לטיפול טוב ומעולה, בפיקוחו ובטיפולו הצמוד של פרופסור אליהו סורקין, מנהל הטיפול נמרץ של מעייני הישועה, יחד עם כל הצוות המקצועי והמסור, הן הרפואי והן הסיעודי בטיפול נמרץ. ולכן אומר, פחות לדבר, ויהודי צריך פחות לדבר ויותר לעשות. ועל כן, עם ישראל מתבקש כולו באחדות מלאה, בימינו אנו באחדות מלאה, על מנת לקיים בנו חכמי ישראל, להתפלל על גדול הדור בעל שבט הלוי, הרבי שמואל הלוי בן רוחל לרפואה שלמה, בתור שאר חולי עם ישראל. בשורות טובות לעם ישראל. אמן.
תודה רבה, דוקטור בייר, בית החולים מעייני הישועה. תודה רבה.
תזכור הלאה לפיץ תוירה ברבים.
אמן. תודה רבה. תודה
רבה, רפואה שלמה.
מיד נצא לעוד פרסומות, רק לומר שוב, אמרנו כאן שחבר כנסת הרב גפני התראיין, הבאנו סיפור מראש כולל מבני ברק, שנכנס למרן רב חיים קניבסקי, בפיו שאלה אודות כנס בנתיבות, אז הרבה מאוד מגיבים על העניין הזה. אם לא היינו בודקים את הסיפור בביתו של רב חיים, בוודאי שלא היינו מפרסמים דבר כזה על דעת עצמנו, אז לכל מי ששואל, ויש פה תלמידי חכמים מכל הצדדים ומשני העניינים, ואנחנו מכבדים את כל תלמידי חכמים, את כל גדולי הדור, וברדיו, בפומבי, סיפור כזה ודאי דורש בידוק ואימות, ואכן זה כבר נעשה. כל מי שמנסה ככה יותר פרטים ולשמוע מי אמר ומה, אז זה פשוט מיותר להתקשר למערכת בעניין הזה, או לשלוח פקסים בסוגיה הזו. עוד מקבץ קצר של פרסומות, ואחר כך אנחנו שווים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
לפני שנמשיך לעוד עניין, שוחחנו כאן, שמענו כאן אימות וויכוח סוער בשידור בסוגיית ישיבת כיסא רחמים, ועם הרב רפאל מזוז והרב ניר אריאל. אנחנו נמצא את הדיון בצורה יותר מכובדת בהמשך השבוע. יש עוד הרבה מה לשאול ומה לומר לכל צד, גם על החוברת הזו שיצא. נדבר על כך בהרחבה בהמשך השבוע. עכשיו לעניינים שעוד, שלא קשורים לבחירות ומתרחשים כאן ונוגעים להרבה מאוד אנשים. שלום ליוסף, תושב ירושלים. יוסף מירושלים איתנו? אוקיי, מיד יצטרף אלינו אב מירושלים שרוצה לדבר איתנו על שביתה במשפחתונים. הסיפור הזה קצת מקשה מאוד על הרבה מאוד משפחות. אנחנו נסים למצות, להבין מה מקור השביתה, למה היא נעשית, מי מנהל שם בכלל מגעים כדי לסיים את השביתה הזו, האם זה רק בירושלים נקודתי או שזה משהו כלל ארצי. עוד הרבה מאוד שאלות. אנחנו נסים שוב לפנות אל יוסף מירושלים. האם אתה איתנו על הקו, יוסף? אוקיי, חיים, אתה איתנו?
כן.
שלום חיים, אז אתה אב נוסף שאמור לדבר כאן בשידור. חיים, על מה מדובר?
מדובר על
השביתה שמשום
מה הם עשו בימים האחרונים, אני לא יודע בדיוק ממה זה הגיע.
מה זה, משפחתונים?
משפחתונים, כן.
של מי? מי הבעלים של המשפחתונים? העירייה? רשות אחרת?
לכל המשפחתונים, זה מטעם ההסתדרות השביתה.
ההסתדרות.
הם אפילו אמרו על מה הסיבה, אין לי מושג מה עם הכסף של זה, כאילו, אם צריך לשלם את זה, אני מאמין שאם...
כלומר, אתם ההורים משלמים למשפחתון, ולמרות התשלום יש שביתה, אתה אומר שמי שאחראי לשביתה הזו זה ההסתדרות?
מידיום, גם להחזירו את הכסף, וגם
חלק... מתי השביתה הזו מתרחשת?
זה היה כבר ראשוני שלישי רביעי זה היה, וזה גם הולך להיות... זה היה היום, ויהיה מחר, ויהיה יום ביום שלישי.
כלומר, כבר שבוע.
כן, כבר דיברתי עם התמ"ת, הם אומרים שהכסף הם משלמים כרגיל. זאת אומרת, הם בעצם לא עובדות, הם מקבלות כסף. כך שלא אכפת להם משבות בעצם. אין אף דבר שיעניין אותם משבות, כי הם מקבלות את הכסף ממילא, גם אם עובדות וגם אם לא עובדות.
אוקיי, לא. שאלה עם החלטה שלהם, או שהם חברות בגוף הגדול שנקרא הסתדרות, ומחויבות
כן,
לפעול.
לא להיות, כן, זה לא יכול להיות שהם יעבדו, והם יקבלו, הם לא יעבדו, הם יקבלו.
כן, השאלה לא על, על זו שמנהלת את המשפחתון, השאלה היא בעצם על המעסיקים שלה.
כן, הרכזת.
אנחנו רוצים לצרף לשיחה את יושב ראש מרחב ירושלים בהסתדרות, דני בוניפיל, שלום לך.
שלום וערב טוב.
ערב טוב. על מה מדובר מצדכם?
הייתה פנייה של סייעות במשפחתונים, בהסתדרות, ושם הם ביקשו שנארגן אותם מהסיבה הפשוטה. העובדות האלה אין להם לא אבא ולא אמא. אין להם תנאים, אין להם זכויות סוציאליות, אין להם שום הטבה ואין להם אופק. הם פשוט עבדים.
הם עובדות מטעם התמ"ת?
עכשיו, בדיוק. פנינו לתמ"ת, הם אומרים לנו תפנו לעיריית ירושלים. פנינו לעיריית ירושלים, אומרים לנו מה אתם רוצים מאיתנו, תפנו לתמ"ת. אין לך למי לפנות, אין לך תשובות, יש להם רק ביקורת, רק לבדוק מה קורה בבית, רק לשלוח את הקב"ט, רק לשלוח את משרד הבריאות, רק לבדוק אותם כל היום, אבל אף אחד, גם מההורים, לא מעניין אותו מהזכויות שלהם.
מה למשל, על איזה זכויות אנחנו מדברים, זכויות שנפגעו של אותם?
הם לא מקבלים כלום, שתבין, הם לא מקבלים כלום כמו כל עובד מדינה, או כמו עובד רשות מקומית, או כמו כל עובד שאתה מכיר.
מה פירוש, לא מקבלות שכר?
שום דבר. הם מקבלות שכר וזה זה נגמר. אין להם שום הפרשות, אין להם שום דבר, אין להם עתיד.
מה כתוב על התלוש משכורת שלהם? מה כתוב? מי המעסיק?
לא כתוב כלום.
מה זה לא כתוב? היא מקבלת תלוש.
הם מקבלים כסף, זה הכל, מההורים. אף אחד לא מעסיק.
רגע, הכסף ישירות מגיע מההורים בלי דיווח מסודר, בלי מס?
תשאל את מי שמשלם להם ממול.
תגיד, חיים.
כן.
אתה כהורה משלם ישירות מזומן לסייעת?
בצ'קים, כן, כל בתחילת כל...
לא מקבל... פשוט זה הולך אליה לכיס, וזה כסף שחור, מה שנקרא.
לא, הם עצמאים, מדווחים.
לא, זה לא...
אתה מת מסיים להם כסף, אתה מת מעביר את הסכום הנוסף, מקבלים על כל יד 1,800 שקל.
אתה מה, בדיוק.
כל אחד עם הדרגה שלו, והשאר מעביר להם. אתה מקבלים 1,850...
אז בעצם משרד התעשייה והמסחר, הוא המעסיק של אותם סייעות.
בדיוק. מדויק,
אבל הוא מתעלם מזה. וזה שהם לא מוריד להם כסף, אתה מבין? הם יכולים לשבות עכשיו גם חודשיים, אין להם בעיה.
תגיד לי, זה הבעיה שמפריעה לך?
לא, הבעיה שמפריעה לו, לא.
אתה
לא מתבייש במקום לדאוג להם?
דני.
אבל במקום לעשות הכל שיהיה טוב לגננת של הילדים שלך. אתה תכבד אותה ותעשה את הכל שיהיה לה טוב, כדי שגם לילדים שלך יהיה טוב.
אתה צודק, אבל אני הפסדתי 300
שקל. אתה דואג, שיורידו, מי יוריד להם? במה אתם מתעסקים, תגיד לי? אתה לא מבין שהילד שלך נמצא אצלה?
אבל...
במקום שתדאג שהגננת יהיה לה טוב, כדי שלילד שלך יהיה טוב, אתה משלם להם וזהו, לא מעניין אותך מהעתיד שלהם, אתה אני מבין מפודר.
רגע, רק שנייה. בוא נעשה פה רגע סדר. המאזין מתלונן, דני, בוא, המאזין לא מתלונן חלילה על הסייעת, המאזין מתלונן על המדינה.
אני שמעתי אותו כמוך שאומר, הם לא מורידים להם. הם לא פוגעים בהם.
לא שלא מורידים או פוגעים. הוא משלם כרגיל, והוא בעצם אומר למדינה, בואי תקחי אחריות, יש פה שביתה.
במקום להגיד למדינה, לבוא איתנו, ולהשתתף איתנו, ולצאת למלחמה, כדי שגם להם יהיה טוב, ובעיקר לילדים שיהיה טוב. אתה חושב שלנו לא כואב? לנו לא כואב?
דני, תפנה אותי לכתובת. דני, בוא נטפל בזה. בוא, מי הכתובת?
הכתובת, לדעתי, הוא מנכ"ל משרד הכלכלה. היום כנראה הוא קיבל כמה זעזועים. נראה לי שיש סיכוי שיפתח איזשהו מסע ומתן. אנחנו בסך הכל מבקשים לשבת איתם.
אז אנחנו נעביר פנייה גם לשר נפתלי בנט, ערב בחירות, והוא בטח רוצה לקצור עוד איזשהו שורה לפני הבחירות, וזה תחת אחריותך.
אני לא מאמין שמישהו אכפת לו. אני אומר לך, אני לא מאמין שמישהו אכפת לו. כן, תמיד.
אבי. כן, אז מעננו טעם, חיים. אנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה, אנחנו נטפל בו גם מחר בעזרת השם, וננסה להתקדם עם זה גם מול הגורמים במשרד הכלכלה. תודה לחיים, תודה לדני בונפיל, יושב ראש מרחב ירושלים. בהסתדרות, הסיפור באמת תמוע ודורש באמת בירור מול התמ"ת, מה קורה בסוגיה הזו. סיימנו את המהדורה המרכזית הזו לערב. תודה לאסתי פלד העורכת, לנתי חדד על הביצוע הטכני, תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו גם הערב הזה. כן, מגיבים פה בהחלט באולפן, קצת סוער ומעניין, אנחנו משתדלים לעשות תפקידנו, להביא תמיד שני צדדים. אבל לפעמים זה גם גולש לכל מיני מקומות שאי אפשר לצפות אותם משידור, והכל לגיטימי ומובן ובסדר, ובלבד שישמר כבודם של תלמידי חכמים באשר הם. אז זהו זה, אלו דברינו לערב, להתראות.